כאן רשת בית. קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן. כאן רשת בית. שומעים אותי?
כן.
למה אני לא שומע אותי? קלמן, קלמן. או, הנה אני שומע.
אבל אתה עונה לעצמך עכשיו.
עכשיו אני עונה. תרגיע, תרגיע.
אני אלך. תריבו. מזמן התחילת הזאת לא היה באיזה אימות טוב. בוא.
אני איתו לא מדבר. מה המצב?
ביקשתם להיות בנפרד, נכון? הוא ידבר והוא יסיים ואז אתה תבוא. תראה, אני אוהבת את סך הכל את המנגינה של התוכנית, אבל אפשר היה להחליף אותה. בשירו של ינקלה רוטבליט, דברים שרואים משם, לא רואים מכאן.
לגמרי, לגמרי. היה משעשע, באמת משעשע, אתמול בערב, דפנה ליאל פרסמה בחדשות 12, שככל הנראה, לא נכנס כל הבוכלטריה והפרטים, אבל ככל הנראה, פינוי חן אל אחמר לא יהיה בזמן הקרוב. עכשיו...
לא, רגע, אבל לא, איך יודעים? כי היא סיפרה ששר החוץ, ראש הממשלה החליפי, יאיר לפיד, שלח מכתב למזכיר הממשלה, שלום שלמה, וביקש ממנו לדחות את פינוי חן אל אחמר.
כי צריך ללמוד את הנושא, שהרי מאיפה הם מבינים בזה, מאיפה הם יודעים. לפני שמגבשים עמדה צריך להבין משהו. עכשיו...
השאלה היא האם מזכיר הממשלה, שלום שלמה, יאתר לבקשת שר החוץ ויסכים לפנות... לפנות את, לדחות את פינוי חן אל אחמר, אני אומר לעצמי, למה לשלוח את זה לשלום שלמה?
שלום שלמה צריך לפנות את חן אל אחמר, לא?
למה שיאיר לפיד לא ישלח את המכתב לגזבר של מם סמך אשדוד?
למה שיאיר לפיד ישלח את המכתב בכלל? הוא, כן. נדמה לי, האיש הכי פחות רלוונטי לאירוע. יש להניח שנפתלי בנט אמר לו, אחי, שהרי הם היו בברית האחים, לא טוב שאני אשלח מכתבים כאלה, זה לא עושה לי טוב בבייס, אתה מה אכפת לך? תעשה את זה אתה.
אבל למה יאיר לפיד שלח? שלום שלמה גם יכול היה לשלוח מכתב לשלום שלמה.
לא יודע.
גם שלום שלמה הוא פונקציה בממשלה הזו, נכון? יכל לבקש משלום שלמה שיאתר לבקשה לפנות חן אל אחמר.
מעניין, לא יודע אם חשבו על זה. אבל אם נשים בצד השאלה של חן אל אחמר כחן אל אחמר, כן לפנות, לא לפנות, כן לדחות, לא לדחות, הסוגיה, את המהות, בוא נשים רגע בצד.
לא, זה חשוב, כי הרבה ישראלים, אנחנו עוד רגע, חודש אוגוסט, אנשים מחפשים מקומות לטייל בהם, והחנים מפוצצים. אולי הנה יש חן שאולי אפשר להגיע אליו.
אז אני אומר, עזוב רגע את המהות, אבל יש משהו משעשע, אפשר להסתכל על זה בשעשוע, נכון? בעניין הזה שאנשים, ראיתי אתמול שרשור של אבישי גרינצג.
אבישי גרינצג הוא עיתונאי, הוא כתב גלובס.
כן, שרשר הבטחות, שלא לומר שבועות, שלא לומר עלות, של נפתלי בנט ואילת שקד, איך הם יפנו את חן אל אחמר תוך שנייה, ואיך הבעיה הכי גדולה שמוכיחה שנתניהו לא ימין, זה זה שהוא לא מפנה את חן אל אחמר. ואז אתה שנייה אחרי זה עולה לשלטון, פתאום דברים הם אחרת. עכשיו, זו לא המצאה, נפתלי בנט הוא לא הראשון. השאלה מה עושים עם זה, אם לא כדאי, לכולם, כשהם במקום שלא מקבלים החלטות, לחשוב קצת יותר על היום שאחרי.
היה לי ויכוח בנושא עם ידידנו, עמיתנו עקיבא נוביק, שהוא גרס שיש לאסור, אולי אפילו בחקיקה, על הבטחות בחירות. כלומר, הבעיה מבחינתו היא לא לקיים את ההבטחה.
אלא ההבטחה עצמה.
הבעיה עם ההבטחה.
מצאת חוק מעניין.
ההיסטוריה, כן.
יהיה לנו פה חודשיים של שתיקה, דממה. שירים עבריים ברצף לפני כל מערכת בחירות אמנם, כי הם כל הזמן עסוקים בהבטחות.
אני חושב ש...
בודדים מהם, אחרי זה נקלעים למקום שבו צריך לקיים אותן.
אני חושב ש... אתה אומר, מה הסיכוי שאני אשכרה יישב שם?
שזה כנראה מה שחשב נפתלי בנט, כשהבטיח אלף פעמים שחייבים לפנות.
נכון. אגב, אני חושב שההצעה הזאת תועיל בהחלט לחשבון הבנק של אומני ישראל. מה רע? נשמיע פה חודשיים, שירים עבריים ברצף. אפשר?
אז אתה מקדם את החקיקה של עקיבא.
כן.
טוב.
אני מבטיח לך שכשיבחר, אני אקדם את המהלך לביטול הבטחות הבחירות.
ואם לא, אז תסביר שהקואליציה ואי אפשר, ואנחנו נמצאים במקום אחר, ולא חשבנו שזה יקרה. טוב.
אין לי הבטחות סותרות פשוט.
מה עוד?
קורונה על ראש שמחתנו הבוקר.
ממש, מה זה על ראש שמחתנו? זה פה.
קטי דור מפרסמת אתמול כתבתנו שיש ירידה דרמטית ביעילות החיסון אל מול הקורונה. ננסה להבין עד כמה דרמטית ומה עושים מול זה. מהפכת הר הבית. לאט לאט ובשקט בשקט, יהודים עולים ואף מתפללים בהר הבית, באישור המשטרה, באישור הממשלה. נדבר על העניין הזה גם עם... עם מי נדבר על זה בעצם?
גם השר נחמן שי.
כן, גם השר נחמן שי וגם השר איסאווי פריג' ממרץ. הסיפור הזה עם תוכנת הריגול, הפגסוס, תוכנת ריגול של ה-NSO הישראלית, הפכה
לפגסוס.
כן, יפה מאוד. זה כלי שאמור להילחם, לאפשר למדינות, לגורמי ביטחון, להילחם בטרור. מסתבר שזה שימש משטרים בכל מיני רמות של דמוקרטיה, להילחם, לעקוב אחרי עיתונאים, אחרי ארגונות זכויות אדם. נדבר כאן הבוקר על העניין החשוב הזה. מה עוד יש לך בשבילי? אחריי? רק אתה עוקב. זה, תאמין לי, זה מטרד, לא פחות מטרדי.
חתיכת פגסוס.
כן. וגם לונדון, בוא תגיד מילה על לונדון.
הלונדונים, שלא לומר ראש ממשלתם, למה לא לומר? לומר. עושים סוג של ניסוי, ולא בפעם הראשונה בקורונה, למרות שביממה האחרונה יש שם קרוב ל-50 אלף נדבקים, הם מסירים את כל המגבלות. עוצמים עיניים ומקווים לטוב.
יפה.
אין ריחוק חברתי, אין מסכות, אין בעיה עם התקהלויות, אין בעיה עם כלום.
כמו אצלנו, אגב.
באמת, אצלנו סוגרים את נתב"ג. אוטוטו, אולי.
מה מבחינת תחבורה אצלם? מפנימה, החוצה? סע לאן שאתה רוצה, תחזור מאיפה שאתה רוצה?
אני לא בקיא בכל הפרטים, אנחנו נדבר אחר כך על זה עם מי שמבינה יותר ממני, אבל נדמה לי שאין שם מגבלות בכלל.
אוקיי.
וזה מעניין, כי יש שתי אפשרויות, או שזה יצליח, והבריטים יהיו אור לגויים, או שזה לא יצליח והם יהיו חתיכת מוקד הדבקה לגויים.
אוקיי, נדבר על זה עוד מעט. העורך הוא איתמר דרוקמן, צריך להגיד. המפיקים הם אביגל בסור ואלה יגנה, על הביצוע הטכני קרן בר, את דיווחי התנועה מביא אהוד כהן. אנחנו כאן עד 10, הן ברדיו, כאן רשת ב' והן בטלוויזיה, כאן 11. אפשר לצאת לנו בהשטג קלמן ליברמן שבטוויטר. בוא נגיד שלום ובוקר טוב לפרופסור גבי ברבש, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות. שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
סביר, כמו כולם.
תגיד, מה אתה יודע להגיד על יעילות החיסון והשינויים, אולי, ביעילות החיסון?
אני יודע, בוא נגיד ככה, צריך מאוד מאוד להיזהר בכל הקביעות האלה, כי באמת הנתונים שהיו אמורים להיות ממשרד הבריאות עדיין לא קיימים. היה אפשר לנתח את הנתונים, ועוד לא ייתחו אותם כמו שצריך. אבל מהנתונים שקיימים כבר, אפשר לומר די בביטחון, שהחיסון הרבה פחות יעיל ממה שחשבנו, גם כנגד הדבקה, וגם כנגד תחלואה קשה.
זה בגלל הבעיה בחיסון, או בגלל שהחיסון פשוט יעיל, אבל לטווח זמן מוגבל?
אז הנתונים שמצטברים, מצביעים על כך שזה לא הדעיכה של החיסון, אלא הווריאנט ההודי שהוא מעין גיים צ'יינג'ר גם מול החיסון.
מה עושים?
כלומר זה לא... ברור שיש קצת דעיכה, אבל זה כנראה לא הסיבה. אני אומר את זה בזהירות, כדי שהנתונים... תראה, מה שצריך לעשות בשביל להוכיח את זה, זה יחסית די פשוט אגב, זה להסתכל על הנדבקים ועל החולים קשה, לאורך הזמן שעבר מאז שהם חוסדו. ולראות האם באמת יש, ככל שהזמן עובר מהחיסון שהם קיבלו, דצמבר, ינואר, פברואר, יש יותר תחלואה או יותר תחלואה קשה. לכאורה מאוד פשוט, בפועל זה לא נעשה כמו שצריך.
אז אם החיסון יורד כך ביעילות שלו, אז מה אנחנו צריכים להתחיל להתנהג כמו שהתנהגנו טרם בא החיסון לעולם?
אז יש למעשה שלוש שאלות שאפשר לשאול. שאלה ראשונה היא השאלה של כמה אנחנו רוצים לפעול לריחוק חברתי. כלומר, למניעת התקהלויות ומניעת אירועים, מסכות, מה שבמילא כבר היו צריכים לעשות ולא כל כך עושים. אז זה האלמנטים הבסיסיים שאנחנו מכירים אותם מהגלים הראשונים. יש שאלה שנייה שזה כן או לא בוסטר ישן. כאילו הבוסטר של אותו חיסון שקיבלנו בהתחלה, שיש חלק מהמדענים שאומרים שברגע שאתה נותן את הבוסטר הזה, אתה מעלה את רמת הנוגדנים across the board.
בוסטר זה אומר מה? לתת מנה שלישית?
לתת עוד מנה שלישית של אותו חיסון, שתעלה את רמת הנוגדנים, ויש סיכוי, אף אחד לא הוכיח את זה, אף אחד לא יודע את זה, זה הנחה מדעית, שכשמעלים את רמת הנוגדנים, יעלו גם את רמת הנוגדנים כנגד הווריאנט ההודי.
אבל זה קצת סותר את מה שאמרת קודם, לא שזה לא שהחיסון דאח בגלל הזמן באמת... שעבר, אלא בגלל שהזן ההודי הוא game changer.
אז אני חוזר למה שאמרתי. אמרתי שהחיסון, יש כנראה די מידע בשביל לומר שהחיסון פחות יעיל כנגד הווריאנט ההודי. לא אמרתי שהוא לא יעיל כנגד הווריאנט ההודי. אנחנו חושבים שיש כן יעילות שלו, אבל היא לא כמו שציפינו שהיא תהיה. אוקיי? דיברו על 90% כנגד מחלה קשה, אני חושב שזה פחות מזה. אני לא רוצה להגיד עכשיו מספרים, כי באמת אני לא רוצה סתם לזרוק מספרים. אבל היא פחות. זה לא שחיסון, לא שחיסון לגמרי לא יעיל.
משרד הבריאות דיבר בהתחלה על ירידה של 60% ביעילות.
דיברו על ירידה ביעילות כנגד הדבקה ל-60%, וביעילות כנגד מחלה קשה ל-90%, 93%. אני חושב שזה פחות מזה, לא אני חושב, לא רק אני חושב, אני חושב שזה פחות מזה, אני לא רוצה להגיד עכשיו אם זה 20% פחות, או 30% פחות, אבל זה לא שהחיסון לגמרי לא יעיל. ואז כשאתה נותן בוסטר של החיסון הקיים, מה שנתנו כבר פעמיים ממנו, אתה מעלה את רמת הנוגדנים, ויכול שאתה מקבל יעילות יותר גבוהה, אבל זה לא משנה, בגלל שאין לך כרגע משהו אחר לעשות, חוץ מבידוד חברתי. עד שיגיע האופציה השלישית, שזה הווריאנט, הבוסטר שמכוון ומתוכנת לווריאנט ההודי, ייקח סדר גודל של קצת פחות מחצי שנה.
חצי שנה?
כן.
ואז יגיע, ואז לא מן הנמנע שיגיע עוד וריאנט מסוג כלשהו.
בתקווה שעד אז נדבג לא ייפתח עוד הפעם בצורה פראית, ושננהל את נדבג קצת יותר טוב, ונבין ששגרת קורונה זה לא לחיות עם אלפי מאומתים ליום ונדבקים וחולים קשים שעולים כל יום, אלא שגרת קורונה זה לחיות אחרת. כל מי שדבר על לחיות עם הקורונה זה קלישה שאנשים פשוט לא אחראים למה שהם אומרים.
היית סוגר את נדבג?
אני לא יודע אם הייתי סוגר את נדבג היום, אני חושב שנדבג...
לא, אז מה היית עושה אחרת?
נדבג לא מטריד אותי כרגע, נדבג מטריד אותי משני היבטים. היבט אחד של כניסה של וריאנטים חדשים, ואני חושב שאם יסגרו את נדבג במובן הזה, שיעשו בדיקות כמו שצריך, ויבודדו כמו שצריך, ויעטרו את מי שמגיע דרך נדבג, אז אנחנו נהיה מסודרים. אותי מנדבג מטריד היום יותר מבחינת הנגישות של אנשים להתקהלויות, לקשר עם אנשים אחרים, לצפיפות של אנשים אחרים, זה מה שמטריד אותי יותר בנדבג ובטיסות לחול.
אתה מדבר על, על התמונות של התורים הארוכים שאנחנו רואים שם.
גם וגם במטוס, תשמע, עלייה למטוס, ירידה למטוס, אלה אירועים שהם מסוכנים. ככל שהשכיחות של המחלה, של הווירוס הזה עולה, ככה הסיכוי שלך לפגוש שם מישהו כזה, ולהידבק לנו, והווירוס הזה מדביק שחבל על הזמן, גדול יותר.
אבל לא הבנתי, אפשר לא... פרופסור ברבש, אפשר לא להתקהל במטוס?
אי אפשר לא להתקהל במטוס.
אני כשטסתי, ביקשתי שיזיזו את כולם ושיתנו לי מקום רחב. הם לא היו מוכנים לזה.
על זה אני מדבר שאי אפשר לא להתקהל, ולכן הייתי ממעט מאוד בטיסות לחול. מי שלא מוכרח לצאת לחול, שלא יצא כרגע לחול. אנחנו במצב מאוד מאוד לא... מאוד מסוכן, גם בארץ וגם בחול.
אבל המדינה צריכה, או הממשלה צריכה להורות על זה? להגיד, אוקיי, נהיה פה ועדת חריגים, רק אם אתה נוסע למטרה דחופה, נאשר לך?
אתה יודע, דיברתם קודם על חאן אל-אחמר.
כן.
מה שרואים משם, רואים גם מכאן. זה אותה התנהלות. הממשלה קשה לה לבוא מול הציבור, הציבור עייף, לא רוצה לשמוע כאלה דברים. והתוצאה של זה שמאססים לקבל החלטות שהן לכאורה כואבות עכשיו, אבל יכולות למנוע הרבה תחלואה.
אבל, שוב, מה אתה מציע? אתה דיברת על העניין של להפחית טיסות, מה עוד?
תראה, אני אומר, בעולם אוטופי, ואנחנו לא בעולם אוטופי, הייתי עכשיו עוצר התקהלויות, לגמרי. ממש עוצר התקהלויות.
חוזר,
אבל אני יודע שאני חריג בדבר.
כלומר, חוזר אחורה שנה, אומר אין הופעות, אין אירועים, אין חתונות, אין כלום.
נכון מאוד. התו הירוק הזה, או התו השמח הזה, לא יביאו את מה שאנחנו מצפים שהם יביאו. ההדבקה היא מאוד מאוד קשה, ואני חושב שאנחנו הולכים לעלות במספרים.
אבל אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, עד מתי? אתה אומר חצי שנה עד שנצליח לפתח משהו שמתמודד עם הזן ההודי, אולי יגיע עוד משהו. האם הנזק לחברה הישראלית, לציבור פה, יהיה גדול יותר, כל ההגבלות האלה שאתה מציע, מאשר מהאירוע עצמו?
תקשיב, השאלה אם אנחנו רוצים לחיות עם מאות חולים קשים, ועם הנפטרים, זה הכל. עכשיו, אני אגיד לך רק דבר אחד. אני מסכים איתך, זה לא דבר שהולך להיגמר עם הווריאנט הזה, כי יבוא וריאנט הבא. אבל הדרך להתמודד עם זה היא לא להגיע למצבים שבהם אנחנו סוגרים את המשק כל פעם או עוצרים אירועים. הדרך היא להיכנס לשגרה אחרת של קורונה. אתה יודע, אנשים מדברים על סינגפור בתור מודל. אומרים, סינגפור הפסיקה למדוד מי האנשים המאומתים. לא בודקים יותר כמה מאומתים יש כל יום. וחיים עם הקורונה. אבל אתה יודע מה זה לחיות עם קורונה בסינגפור? המשמעות היא שאם אתה יוצא בלי מסכה, אתה משלם $5,000 כנס, שאתה רוצה להזמין מקום במסעדה, אתה צריך להזמין את זה דרך אתר ממשלתי, ואז בודקים מי הולך, כמה הולך, וכמה נמצאים באותה מסעדה, ויש רווח של מטר בין שולחן לשולחן, כשאין להם חולים היום. זה נקרא לחיות עם קורונה, אנחנו צריכים להבין שנגמר הפרטאץ'. אנחנו, אם אנחנו נתנהג בפרטאץ', כל חצי שנה אני צריך בוסר של וירוס וריאנט חדש, וכל חצי שנה אני צריך להתבודד עוד פעם עם עלייה כזאת של המגפה הזאת. אי אפשר, מוכרחים לשנות את ההתנהגות שלנו. אנחנו חייבים לחיות אחרת גם כשהמספרים יורדים.
מה אתה חושב על מה שעושים הבריטים?
שהם כאילו חוזרים על הניסיון הלא חכם שלהם.
רצית להגיד מטורף.
רציתי להגיד משהו אחר גם כן עם טט, אבל לא מטורף. לא רציתי להגיד
עכשיו
מטורף.
זה נהיה מסקרן.
המטומטם.
אני חושב שזה לא חכם. תראה, אני אגיד לך, פה גם צריך להיות זהיר. כולנו נמצאים בסיטואציה מעט שונה, במובן הזה שאנחנו אחרי חיסונים. אתה עדיין לא רואה את העלייה במספרים של החולים קשים ושל התמותה שם. יש כבר התחילה עלייה שם, אבל לא כזאת מרשימה. אז כולנו אומרים, אולי יכול להיות, וגם אתנו אומרים את זה, אולי יכול להיות שאנחנו לא נראה מספרים כל כך גדולים כמו שהיו. אני אומר לך שהניסיון שלנו עם מספרים של מאומתים שגדלים בקצב כזה, לא יכול להיגמר טוב.
אבל יכול להיות שבעוד
חודש...
אבל פרופסור ברבא, שיכול להיות שבעוד חודש נסתכל על הבריטים ונגיד, וואלה, הם הלכו כאן לזה מהלך מעניין, קצת ריסקי, מסוכן, אבל נוכח זה שיש כבר אחוז גבוה של מחוסנים, הם לקחו סיכון מחושב, והנה בריטניה חזרה, לונדון חזרה להתנהל כמו שצריך, עם קצת חולים ברקע, ואפשר לחיות אולי עם זה, אולי הם יהיו דווקא...
נכון מאוד, זה יכול להיות. או לגויים
וליהודים. לא
זה נכון מאוד, זה יכול להיות. לכן אני אומר, זה עניין של סיכון מול סיכוי, או לקיחת סיכון ממחושב. אני חושב, לא רק אני, יש הרבה שחושבים שהם עושים ניסוי מסוכן מאוד. אנחנו נדע את זה. ייקח עוד שבועיים, שלושה, אנחנו נדע איפה אנחנו עומדים.
פרופסור גבי ברבש, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה לכם. ביי ביי.
באלון צפונה, עמוס ממחלף משה דיין הדוב הוז, ובהמשך ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום, דרומה מהרצליה עד השלום. בדרך החוף דרומה, עמוס משפעים עד גלילות, דיווחים נוספים, בכאן, מוקד התנועה כוכבית 9550, ובאתר שלנו.
אני אשאל אותך שאלה. כן. אני אשאל אותך שאלה?
אבל לא קשה.
לא.
אני בלחץ עכשיו.
מתי בפעם האחרונה, אתה, קלמן הקטן, ראיינת את שר התפוצות. שר התפוצות של מדינת ישראל. אתה זוכר אירוע כזה?
לא זוכר שראיינו בכלל, שר התפוצות, לא את הנוכחי, גם לא את קודמתו.
מי הייתה קודמתו?
עומר ינקלביץ'. לא?
עומר ינקלביץ' הייתה שרת התפוצות.
לא, הייתה, כן.
לא התראיינה פה מעולם.
מעולם. ומי היה לפניה?
אגב, לא מוכר לתקן.
נכון, מי היה לפניה?
אומרים לי פה ש...
חוטובלי.
ציפי חוטובלי. אתה בטוח? אביגל אומר פה חוטובלי.
היא התראיינה אצלנו?
מה אתה חושב, שיש איזה משהו מכוון אצל שרי התפוצות לא להתראיין פה? אז הנה.
נכנסים לתפקיד, יש שלט על הקיר. ברוך הבא, כבוד השר, אל תתראיין, לדעתי. אחרת איזה סיבה יכולה להיות?
אז תדרוך, יש תדרוך כזה. אומרים חפיפה, בדרך כלל. יכול להיות שהפעם לא הייתה חפיפה בין עומר ינקלביץ' לבין נחמן שי, כי הנה הוא מתראיין פה אחרי הפרסומת. הדוקטור נחמן שי, הוא, שר התפוצות, יש מפלגת העבודה, שלום.
כן, חברים.
בוקר טוב.
אירוע היסטורי.
ממש. ממש.
טוב, ראשונה לי בתוכנית.
יהדות התפוצות, לדעתי.
כמרקחה.
ממש, כמרקחה. מה שלומך?
בסדר, ברוך השם.
כמה זמן זה כבר בתפקיד? זה חודש ו...
יום כינון הממשלה. כן, כן. חמישה שבועות.
חמישה שבועות. ואיך עד עכשיו, כמו שציפית?
כן, שעמם. עובדים. שעמם. ישיבות, שעמם, קמים אחרי שעה וחצי בישיבת ממשלה, עוד מעט יש לנו ישיבת ממשלה, עוברים על סדר היום, כל אחד מביע דעתו, וממשיכים הלאה, קמים ורצים למשרדים, לעבוד, זה מה שהבטחנו לעשות.
מה היום בראש הדברים בישיבת הממשלה?
מה על האג'נדה, שנקרא?
יש מינויים, למשל אנחנו ממנים עוד מנכלית, את המנכלית החדשה של משרדי, ציונה קניג מאיר, היא המנכלית בסך הכל העשירית בממשלה הזאת. כל מי שנועם על שוויון במדינת ישראל יכול לראות איך הוא מתבצע הלכה למעשה במינויים של מנכליות בממשלה. יש 9 שרות בממשלה. אתה יודע, דברים טובים קורים פה בשקט, בלי לשים לב. יש גם נושאים אחרים, זה לא הדבר היחיד.
מינית אותה כאישה או כי אתה מכיר אותה והיא אישה טובה?
קודם כל היא מומחית לתחום של יהדות. היא גם מכון הרטמן, היא עסקה בנושא הזה הרבה שנים, היא גם עסקה בשוויון זכויות בעבודה, היא עסקה הייתה בשדולת הנשים, ערך השוויון הוא נר לרגליה, היא מומחית, יש לה תואר במשפטים, יש לה תואר מוסמך במינהל ציבורי, אני מאחל לכל המשרדים ולכל עם ישראל, נשים...
לא מבין, אנחנו עושים עכשיו ועדה לאישור מינויים בכירים במשרד התפוצות.
שאלתי מה על סדר היום, נחמן שי אמר זה על סדר היום, אז שאלנו על זה.
נכון, יש עוד 10 מינויים, אבל לא, לא, יש גם נושאים אחרים, אבל הממשלה עובדת מהר.
תגיד, מה הדבר הכי חשוב לטעמך שעושה משרד התפוצות?
מה שהוא עושה, הוא משמש גשר בין ישראל לבין התפוצות, אני אשמש פה ליהודי הקבוצות פה, כמו למשל במחאה על ההתנהגות החצופה והפרובוקטיבית בכותל, ברחבה.
אתה נציג יהדות התפוצות פה?
אני רוצה לתת ביטוי לעמדותיהם, ואני מקווה שגם הם ייתנו ביטוי לעמדותיהם, בשיח רחב ומקיף שיתנהל, מתנהל, אבל חייב להתנהל ביתר אינטנסיביות בינינו לבינם.
אבל כן. לא הבנתי, אם יהדות התפוצות כועסת על האירוע הזה שהיה כאן, אגב, אני לא יודע מה זה קשור ליהדות התפוצות, אפשר לחיות פה ולכרוס באותה מידה, אבל נניח שזה סיפור של יהדות התפוצות, צריך, לא, צריך שר בממשלת ישראל כדי שיביע את הכעס צריך, הזה?
צריך שר בממשלת ישראל שיפעל בשני הקצוות, בקצה הישראלי, שבו מיליוני יהודים, למעלה משבעה מיליון חיים פה, והזיקה שלהם ליהדות ולהכרה בקשר המיוחד, היחיד והמיוחד בינינו לבין אחינו ואחיותינו, תסלחו לי על הטרמינולוגיה הדרמטית הזאת, שחיים מחוץ לגבולות ישראל, עוד כ-8 מיליון הולך ומתרופף, ואלה שחיים מחוץ לגבולות ישראל, ושאנחנו חרדים להם ולעתידם כיהודים. מותר לנו לחשוב כך לעם שהולך וקטן מיום ליום, שהיום מספרו יותר נמוך מאשר היה ערב מלחמת העולם השני.
לא, רק כדי להבין, נגיד שהקהילה החרדית באיפשהו בחוץ לארץ כועסת מאוד על פגיעה בחרדים פה בארץ, אתה גם הפה שלה?
אני בוודאי אגן עליהם ואני אבחון למה, ואני אסייע להם כמו שאני מסייע ל9 המשפחות של לא ישראלים יהודים, לא ישראלים, שיקיריהם נספו על הר מירון באותה טרגדיה, וכמו שאני מצלצל לגרמניה, לקהילה קטנה בעיר האגן, שיש בה 250 יהודים, ושואל האם נפגעו והאם אפשר לעזור להם, והם מבקשים עזרה ונעזור להם באמצעות הסוכנות היהודית, כן, את הדברים האלה אני אלך לעשות.
מה חושבות התפוצות על הבשורה שיהודים יכולים לעלות להר הבית ולהתפלל?
אני לא יודע מה אחוז התפוצות שואלות, אתה יודע שהתפוצות הן לא דבר הומוגני, יש קהילות שונות, מדינות שונות.
מה חושב השר מייצג את התפוצות?
אני אלמד גם על זה, אני מניח שיהודים רפורמיים שהם ליברליים ופרוגרסיביים בהשקפותיהם, יהיו פחות נלהבים מהרעיון של התנגשויות על הר הבית.
אז בוא נעזוב את האחרים, נדבר רק עליך, מה אתה חושב על המהפכה השקטה הזאת, שיהודים יכולים לעלות להתפלל בהר הבית?
קודם כל, אני עליתי להר הבית בעצמי. הלכתי עם חברי אורי אריאל, עליתי, למדתי, הסתכלתי, רציתי לדעת במה מדובר, רציתי לפני כמה שנים. אני לא עושה את זה מנהג, אבל אני חושב שיהודים רשאים לעלות להר הבית. יש פה מחלוקת דתית, אני מבין שאתם מכירים אותה. יש כאלה שאוסרים על עלייה להר הבית, יש כאלה שמתירים אותה. אני בעד עליית יהודים להר הבית, בתנאי שזה יעשה בצורה שלא תדליק דלקה על הר הבית, שלא תגרום למהומות בהר הבית, כי כל אחד מבין עד כמה הנקודה הזאת רגישה, רגישה, אולי הכי רגישה באימות היהודי הערבי, הכי רגישה, שיש לך 1,300,000 מוסלמים ברחבי העולם, תנהג בבקשה ברחמים גם במקומות הקדושים להם, ואל תלהיט את הרוחות במקום שלך.
אבל היהודים שעולים להר הבית נוהגים ברחמים, לא? נדמה לי שהבעיה עם הרחמים היא מהצד השני כלפיהם, לא?
אני, אם הם עולים להר הבית, והם לא עוברים על ההנחיות שקיימות שם, והם לא מחפשים אימות, יש אחדים מהם שכן, אבל מרביתם אני נותן להם את הקרדיט שלו, אין מניעה לעלות להר הבית. אני הייתי בשעתו בוועדת פנים, ולמדנו את הנושא הזה בדוח מיוחד שעשינו, ובאנו ועברנו מנקודה לנקודה, ובאמת השקענו בזה כדי לדעת מה לעשות ואיך לעשות. יהודים רשאים לעלות להר הבית, לא יכול להיות שיהיה מקום שהכניסה ליהודים אסורה, אבל יחד עם זאת, זה צריך לעשות באופן שלא יגרום, אנחנו יודעים...
מהו האופן? תסביר רגע, מהו האופן? היהודי רשאי לעלות להתפלל בהר הבית לשיטתך?
תשמע, אני יודע שעניין התפילה גם הוא שנוי במחלוקת, אני לא רב.
לא, אבל הוא שונה מחלוקת הלכתית, אבל מכיוון שאף אחד לא פונה אליך כסמכות הלכתית, מי שחושב שהלכתית אסור להתפלל, הוא לא יעלה, זה לא עניין של הממשלה.
יש כללים, לפי מיטב ידיעתי, בשעתו כשאני עליתי לפני כמה שנים, התפילה הייתה אסורה, אבל יכול להיות שדברים השתנו.
לא, אבל אתה היום יושב ליד השולחן שבו מתקבלות החלטות, ליד שולחן הממשלה.
לא, אני להתפלל או לא להתפלל על הר הבית, אנחנו לא מחליטים החלטות כאלה, לא שמעתי שזה הסדר היום של הממשלה.
תראה, ראש הממשלה הקודם, היום יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, אמר, מטעם ממשלתו אמרה, יהודים יעלו כמבקרים, לא התפללו, זה הודעה שיצאה בזמנו, בתיאום הירדנים, בתיאום ג'ון קרי של האמריקנים. אתה היום מקבל, בין מקבלי ההחלטות, מה אתה אומר על המדיניות של נתניהו? האם המדיניות ההיא הייתה נכונה, או שמה המדיניות של בנט נכונה?
שדיבר אתמול על חופש הפולחן ליהודים בהר.
תשמע, אם אפשר בהדרגה גם להתיר תפילה, וזה עוד פעם, הקנה מידה בעיניי, חברים, תקשיבו לי, הקנה מידה בעיניי הוא לא אם מתפללים או לא, הקנה מידה בעיניי הוא איך לשמור על שלום בית בהר הבית, אוקיי? זה בעיניי. אני לא מחליט, יש לי כמה תארים בחיי, אבל תואר רב עדיין אין...
לא, וזה לא קשור לרב, אתה כל הזמן הולך לכיוון הדתי.
לא, בוודאי שזה קשור לרב, לא? אתה שואל אותי אם להתפלל או לא להתפלל.
לא, 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 המדיניות של נתניהו, המדיניות של נתניהו לא הייתה מדיניות דתית. אלא היה מתוך איזה מין מתינות מדינית שאומרת אנחנו לא רוצים להרגיז את הירדנים. האם הממשלה הזאת הולכת, שאתה יושב, הולכת לעקוף את נתניהו מימין ולהגיד...
אני חושב שהממשלה הזאת הולכת לנהל את המדינה ברוח אחראית, בהבנה שאנחנו חייבים להתחשב איש בדעת רעהו או רעותו.
אז האם זה אחראי לעשות את זה בלי תיאום עם הירדנים והאמריקנים? לאפשר תפילת יהודים בהר הבית.
אני לא שמעת את האמריקאים מדברים על זה. אנחנו צריכים לחפש...
האם שמעת אותנו מדברים על זה עם האמריקאים?
מה אתה שואל?
האם שמעת אותנו מדברים על זה עם האמריקאים? האם הדבר הזה נעשה בתיאום עם מישהו מבחינה אזורית?
אתה מדבר עם הממשל האמריקאי או מקהילה היהודית? כן,
הממשל האמריקאי.
אני לא שמעתי את זה. יכול להיות שאנחנו נשמע מהם, יכול להיות שהם יראו את זה בדאגה, יכול להיות שהם יעבירו לנו מסר, יכול להיות שהם לא יראו בזה, זה התפתחות פורצת גבולות כמו שנדמה לנו, יכול להיות שאיזשהו תהליך טבעי, ויכול להיות שמי שיסביר להם בצורה שקטה וברורה, מדוע ניתן לאפשר גם תפילה בהר הבית, והחיים יימשכו. אם אתה עושה דברים בצורה מושכלת, ובצורה ברורה ומובנת, אפשר גם להסביר את זה לאמריקאים. אני לא אשמח לשמוע פתאום שמחלקת המדינה מגנה את ישראל על המעשה הזה, אבל מצד שני, אני אומר עוד פעם, אנחנו חיים פה במדינה יהודית, הר הבית הוא בשטחה של המדינה הזאת, והר הבית נמצא מקום קדוש לנו, ואנחנו, אם יהודים רוצים להיות שם, ליד המקום הקדוש הזה, ואם אפשר לאפשר להם להתפלל, אנחנו צריכים לאפשר.
הולך עוד רגע לעלות כאן לשידור פרשננו יאיר רייטינגר, ולספר על מחקר חדש שמראה ש-25% מיהדות ארצות הברית חושבים שישראל היא מדינת אפרטייד.
נכון. ו-22% חושבים שישראל נוהגת מדיניות של ג'נוסייד, של השמדת עם, כלפי הפלסטינאים. ואתה רוצה לשמוע עוד ממצאים מזעזעים מתוך הדוח הזה שפורסם בשבוע שעבר? כי אני ניסיתי לשכנע בכל מקום שאני יכול שדברים רעים קורים בקרב יהדות ארצות הברית, ושעלינו להיות קשובים להלכי הרוח שלהם. זה לא כל כך מעניין בישראל. אתם שאלתם אותי, אלו, אנחנו חוזרים עכשיו אנחנו עושים סיבוב. חזרנו לנקודת המוצא של הרעיון.
נכון, בהחלט. נכון, הכל מחושב כמובן, זה רעיון מעגלי.
זה רשום לנו.
כן. לא, תעשו סיבובים, חבר'ה, רק תיזהרו בסיבוב, תסתכלו ימין.
אבל מה עושים, המצב, אותנו שכנעת שהמצב נורא והיום, מה עושים? להיות קשובים זה אומר מה?
משקיעים, בוודאי, אני יכול לשים לכם שורה של תוכניות על לפניכם עכשיו, אנחנו צריכים להשקיע בקשר בינינו לבין יהודי ארצות הברית, ולא רק בארצות הברית אגב, אבל בעיקר בארצות הברית, בחינוך, בבתי הספר שלהם, במחנות הקיץ שלהם, בתוכניות מצוינות כמו תגלית ומסע, אנחנו חייבים לקיים את הקשר הזה. אני אומר לכם שאני מרגיש כמו איזה קאט שהולך במדבר וצועק. איך אנשים לא רואים מה עובר על העם היהודי בדורנו, בדור שבו אנחנו, דור הגאולה שבה קמה מדינת ישראל. לא נחשב שתקום מדינת ישראל ותיעלם הגולה, עדיין חיים מיליוני יהודים מחוץ לגבולות ישראל, והקשר בינם לבינינו הוא הדוק.
אתה מבין אבל איך הם הגיעו למקום הזה? שבו הם חושבים שאנחנו עוסקים פה בהשמדת עם?
בטח שאני מבין. אנחנו התרחקנו מהם. תדעו לכם שיש, היה וצריך להיות מכנה משותף בינינו לבין יהודים ברחבי העולם. ומכנה משותף ערכי, זה השוויון, זה הצדק החברתי, זה ההכרה של אדם בזכויות רעהו.
אבל זה אנחנו אשמים? אם יהדות ארצות הברית חושבת שאנחנו עוסקים ברצח עם, הבעיה היא אצלנו?
אנחנו לא רצח עם, אני מביא את זה כדוגמה לעיוות העצום שחל בתפיסה של יהודי ארצות הברית את ישראל, ובצורך שלנו לבנות דורות, לא דור אחד, דורות של אנשים בארצות הברית, שיבינו שישראל חיה פה בתנאים מסוימים, בנסיבות מסוימות, גם לשטחים האלה, יהודה ושומרון הגענו, לא בחרנו, אלא
השר נחמן שי, נכפה עלינו לסיים את השיחה המעניינת הזאת, תודה רבה.
חבל.
שיהיה בהצלחה. יהיו
עוד הזדמנויות אבל מעכשיו ששינית את המדיניות במשרד שלך, שמותר להתראיין.
אנחנו כאן כל יום ב8-10.
אני מאזין קבוע לתוכנית, אני אשמח לבוא שוב.
מצוין, גם אנחנו נשמח. תודה רבה, נחמן שי.
להתראות לכם, ביי ביי.
וכעת נגיד שלום ובוקר טוב לחתן פרס ספר השנה על שם הלל קוק של המכון למחשבה ישראלית. יאיר רייטינגר, שלום.
בוקר טוב.
ברכות.
תודה רבה.
על ספריך פרומים?
כן, בואו. יש סקרים הבוקר.
כמה מילים, אתה רוצה להודות אולי?
תודה.
מסמיק, רואים פה.
יפה. ספר מצוין, המלטנו לו כבר פעם אחת.
יותר מפעם אחת.
כן, אתה גורר אותנו כל פעם לדבר על הספר. יאיר, בוא נתקדם, יש סקרים, נכון? צריך להתקדם, יש דיווחים. יאיר רייטינגר הוא גם פרשנו לענייני דת ומדינה.
תן קצת עוד קצת מספרים מהסקר הזה.
אוקיי,
ומי ערך אותו?
קודם כל, צריך להגיד שזה סקר ראשון שנעשה אחרי שומר חומות, תחת הרושם המאוד משמעותי שהדבר הזה הותיר בארצות הברית בכלל ובאגף הפרוגרסיבי בפרט, והסקר הזה צולל אל תוך היהודים, היהודים שרובם הגדול הם פרוגרסיביים, ושואל שאלות שהייתי אומר שהן פרובוקטיביות. הניסוח שלהם הוא ניסוח פרובוקטיבי, זאת אומרת, האם ישראל היא מדינת אפרטהייד?
רגע, אמרת של מי המחקר הזה?
אוקיי, לא אמרתי. Jewish Electoral Institute, שזה מכון חדש יחסית, ולכן אגב, מהסיבה הזאת, יש כאלה שאומרים, רגע, רק שנייה, מי הם האנשים האלה? מה זה בדיוק הסיפור הזה? אנחנו רוצים לראות עוד, אנחנו רוצים לשמוע. אבל אני אגיד שמבחינת המתודה של המחקר, נשמע עניין די מסורתי, מכון עצמאי, מתודה, מספר הנשאלים הוא מספר גדול יחסית.
כלומר, זה מחקר רציני, זה סקר רציני.
ככה זה נראה, בהחלט.
מבחינת המתודת המחקר זה נראה רציני, אבל אתה אומר השאלות במכוון פרובוקטיבי, כלומר, אתה הולך לשאול אדם, האם ישראל מבצעת, מה? איך זה נקרא? טבח עם?
ג'נוסייד. עכשיו, אתה רואה את הנתונים, ואתה שואל את עצמך האם אנשים יודעים שג'נוסייד הוא רצח עם, אבל כן, יהודים אמריקאים בקרב הקבוצה של היהודים, כשנשאלת השאלה האם ישראל מבצעת בפלסטינים ג'נוסייד, 22% אומרים חיובי, זה מה שישראל עושה. כאשר שואלים את השאלה האם ישראל היא מדינת אפרטייד, 25% אומרים חיובי, אכן ישראל היא מדינת אפרטייד. כששואלים את השאלה הפרובוקטיבית לפחות, האם לישראל יש זכות קיום, אז 9% מסכימים עם האמירה שאין לה זכות קיום, ומה שרואים מאוד מעניין, זה ככל שגיל הנשאלים יורד, וככל שהקשר שלהם לקהילות יהודיות, לחיים יהודיים אינטנסיביים יורד, כך הדעה האנטי-ישראלית עולה.
אתה מכיר את יהדות ארצות הברית, זה נראה לך, זה המצב, 9% מיהדות ארצות הברית חושבים שלישראל אין זכות קיום?
קשה לי להגיד, יהדות ארצות הברית היא באמת דבר מאוד מאוד גדול, אבל הסנטימנט הזה בלי שום ספק קיים שם.
כן, גם השאלה מי הוא יהודי די רלוונטית שם, נכון?
כן, זה נכון, אבל אוקיי, אתה בסופו של דבר רוב הסקרים האלה נסמכים על הגדרה עצמית. אני יהודי, ואגב, הרבה פעמים האנטי-ישראליות יושבת במרכז הזהות היהודית. זאת אומרת, הפעילות נגד ישראל, הביקורתיות נגד ישראל, היא נמצאת במרכז, נקרא לזה, הזהות היהודית.
מה זה אומר?
תשמע, זאת אומרת שהפעילות לתיקון עולם, שאני... זה התחיל בסאטמרים, כן? הסאטמרים, הזהות אצלם, הזהות, במרכז הזהות יושבת האנטי-ציונות. אבל כאן רואים הרבה, רואים בולטות גם בקרב יהודים אמריקאים חילונים או רפורמים או קצת קונסרבטיבים, רואים בולטות מאוד גדולה בפעילות האנטי-ישראלית, במיוחד בתקופה האחרונה. עכשיו, הדבר הזה מגיע עם שינויים מאוד רחבים, בכלל באגף הפרוגרסיבי בארצות הברית, שקצת מסתכל באופן שלילי על כל הרעיון של מדינת לאום, שמסתכל, הייתי אומר, על העולם כזירת התגוששות ומאבק בין חלשים לחזקים, בין לבנים לשאינם לבנים, וכל הדבר הזה קצת מולבש על הסכסוך הישראלי פלסטיני, הרבה פעמים מתוך איזה מין השלכה קצת של למשל כל הנושא של Black Lives Matter, כאילו שההתמודדויות החברתיות של החברה האמריקאית הן תקפות גם במה שקשור לסכסוך שלנו במזרח התיכון. ההשלכות האלה כל הזמן קיימות, ונדמה לי שגם הן משפיעות. יש כאן אירוע גדול. אני גם עם הנתונים האלה הם צריך לתקן אותם קצת למטה, ויש סקרים שמראים שצריך להיות טיפה יותר, נקרא לזה, מתון באופן שמסתכלים על זה.
כן, השאלה הזאת, האופן ניסוח השאלה בעייתי בעיניי. זה לא, אני לא אומר שאין בעיה, אבל אני אומר, לשאול האם ישראל מבצעת רצח עם, ושהתשובות הן כן או לא, ואדם שיש לו כן איזשהו סנטימנט אנטי-ישראלי או פרופ-פלסטיני, השאלה מסלילה אותו לתשובה.
אוקיי, בסדר, זה אין שום ספק שהשאלות, ניסוח השאלות הוא פרובוקטיבי, אבל כשאתה מנסח אותם כך, ואתה רואה שחלק מהנדגמים, הנזכרים, הם זורמים עם הניסוח הפרובוקטיבי, אז זה אומר, זה מלמד משהו. אגב, כשאתה מנסח את השאלות כך, אז חלק מהאנשים השיבו לשאלה האם ישראל מבצעת ג'נוסייד, אז השיבו שאמירה כזאת היא אנטישמית. זאת אומרת, יש כאן איזשהו מין רצף.
כן, זה הולך לשני הצדדים.
אבל השיח נורא נורא מקוטב, ואת הדבר הזה, בשביל הדבר הזה אנחנו לא צריכים סקרים. אנחנו יודעים שהשיח נורא מקוטב, הזהות הפוליטית של אדם בארצות הברית היא הזהות היחידה שלו, או כאילו היא הזהות בפרונט שלו, והוא זורם איתה לעוד כל מיני היבטים של החיים, ונדמה לי שזה כן, במובן הזה זה כן משקף משהו בשיח האמריקאי הנוכחי.
יאיר רטינגר, תודה רבה לך.
תודה רבה חברים.
ביי.
דרך 6 צפונה, עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן, בדרך 66 צפונה, עמוס ממשמר העמק עד צומת התשבי. זהו, נגמרו הדיווחים, כי פשוט כיסחתם לי אותם. יש משהו עם כאן מוקד התנועה, נכון? שיבואו
תשבי, כבר לא צריך יותר שום דיווחים.
עוד דיווחים, כאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר. אחרי הפרסומות על פרשת פגסוס ו-NSO, עוד מעט. טוב, בוא נדבר על הפגסוס ועל התחקיר חובק העולם הזה. עיתונאים מכל מיני מדינות, גם כאן בישראל, דה מרקר, אבל גם עמיתים שלנו בוושינגטון פוסט וגרדיאן ואחרים, השיגו את היעדים של מדינות שונות בעולם שהשתמשו בתוכנת הפגסוס, תוכנת ריגול של NSO הישראלית, שתוכנה שאמורה להילחם בטרור, אבל נלחמת גם בגורמים...
עוד כמה דברים.
כן. איתנו מאי ברוקס, מומחית סייבר והבטחת מידע, שלום.
בוקר טוב.
מה אנחנו יודעים על מה שנעשה בשם, בכלים של NSO?
אז מה שיודעים זה כמה דברים. קודם כל, השמה הראשונית הייתה שמצאו 50,000 טלפונים שהם יעדים של NSO, מאיזה שהם שרתים בקפריסין. שבין זה לבין המציאות אין כל כך קשר, כי קודם כל, ככל שאני לפחות יודעת, NSO לא פועלת בקפריסין ואין לה שם שרתים. שנית, NSO לא יודעת ממטרות הקצה, היא מוכרת בסופו של דבר למדינות. אז, וגם הטענות האלה די ירדו, ירדו מ-50,000 ל-180, ל-37, עכשיו מדברים על 12 יעדים מאומתים, למרות שלדעתי המספר של 37 שמצאו עליהם את, את התוכנה, זה מספר יותר מדויק כנראה. אבל ככל הנראה זה לא מהשרתים של NSO, פשוט מצאו טלפונים שהיו יעד לריגול, לא שאני מזלזל בזה, אירוע מאוד מאוד חמור, אבל... בין זה לבין מה שנאמר בהתחלה, לפחות עוד יש פער.
לא הבנתי את הפער.
במקור אמרו שבעצם פרצו לשרתים של NSO, והורידו 50,000 טלפונים שהם יעד של תוכנת פגסוס. יש עם הטענה הזאת כמה בעיות. קודם כל, כשבאים וצוללים לעומק התכנים, רואים שמה שראו זה שהצליחו להוריד את זה מאיזשהו שרת בקפריסין, לפי חיפוש שנעשה, שנקרא חיפוש HLR Lookup, זה לא חיפוש שקשור ל-NSO, זה חיפוש שעושים כדי לזהות איפה נמצא טלפון. נכון ש-NSO משתמשים גם בחיפוש הזה כדי לדעת שאכן יש טלפון שהם יכולים להדביק, זה חלק משרשרת ההדבקה שלהם, אבל הכלי עצמו של HLR Lookup משלם...
אבל בסופו של דבר, האם אכן נעשה שימוש בתוכנת ריגול הזאת של NSO כדי לעקוב אחרי עיתונאים ואולי גם לפגוע בהם?
על פניו נראה בהחלט שכן.
באחד המקרים הכי חמורים, נרצח אותו עיתונאי ממקסיקו, שהתברר שעקבו אחריו בעזרת פגסוס.
נכון, זה מקרה, בוא נגיד, הוכחות לזה אין גם בכתבות, גם בכל מה שקראתי על זה. אין הוכחה כי אין את הטלפון של פינדה. לא מצאו את הטלפון עצמו, ולכן אי אפשר להוכיח שהטלפון שלו עצמו היה מודבק בפגסוס. מצד שני, מהרבה מאוד בדיקות שנעשו, כנראה שהתשובה לזה היא כן, שנעשה עליו מעקב באמצעות התוכנה של פגסוס, והממשל השתמש בה בתצורה לא לגיטימית מן הסתם.
מה אנחנו יודעים על סיפור חשוק ג'י?
הסיפור של חשוק ג'י זה עדיין אותו סיפור בגדול, זה הסיפור שמנסים לעקוב אחרי עיתונאים, לעקוב אחרי אנשים שהם על פניו לגיטימיים. עכשיו, האם ל-NSO יש כאן את האחריות? זו שאלה קשה. זו שאלה קשה, כי NSO על פניו היא מוכרת למדינות. מהרגע שהאפליקציה מותקנת במדינה מסוימת ובשימוש של משטר כזה או אחר, אני לא בטוחה אם NSO, להערכתי, הם בכלל לא יודעים על מי מתקנים את התוכנה עצמה.
אולי הם רוצים לא לדעת.
בהחלט יכול להיות. אבל זה בדיוק אותו דיון שאפשר לעשות על כל התעשיות הביטחוניות. האם אחת התעשיות בארץ שמוכרת טיל, האם היא אחראית לאיפה הוא ישוגר, כן או לא?
לא, אבל אם משרד הביטחון נותן אישורים לייצוא כזה, גם במקרה של NSO, יש סיבה אחרת... לא, יש איזה רגולציה, אמורה להיות איזושהי רגולציה לדבר הזה, אחרת לא צריך את משרד הביטחון בהקשר הזה.
בוודאי, בוודאי, מסכימה איתך מאוד. אבל משרד הביטחון ברגע, קודם כל רשימת המדינות שעובדות עם NSO לפי כל הפרסומים, אני מודה, רשימה שקצת, אני אישית קצת תוהה לגבי.
אוקיי. טוב. מאי ברוקס, נגמר לנו הזמן, תודה רבה לך.
תודה.
סוף שעה ראשונה. פרסומות, חדשות ועוד הרבה דברים, בין היתר, השר עיסאווי פריג' ממרץ, עוד מעט.
כאן רשת בית. קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן. כאן רשת בית.
אתה מתחיל את התוכנית או מה? או שנמשיך לזמזם פה עד 10? יושב, מזמזם שירים. בוא, יש תוכנית אקטואליה לעשות, יש דברים.
בוא נזמזם שירים.
היה פעם בני בשן, עשה בגלץ, יש עם מי לזמזם. היה מעלה מאזינים, היו מזמזמים ביחד.
כן.
אם עשה לשיתוף פעולה אזורי יזרום, ניתן לו לזמזם איזה שיר שהוא ירצה.
השר לשיתוף פעולה אזורי, איש מרץ, עיסאווי פריג', שלום, בוקר טוב.
שלום לקלמן ואסף.
מה שלומך?
אני קמתי בבוקר בדרך לישיבת ממשלה. אתמול הייתי בתערוכה ברצלונה בחולון, היה משהו...
תערוכת ברצלונה בחולון?
כן, היה משהו...
עדיף תערוכת חולון בברצלונה, לא?
לא, הביאו את ברצלונה לחולון, היה משהו מהמם. מהארגון לתפארת, אבל דברים אצלנו קורים לפעמים בכיוונים לא נוחים. יאללה. כן.
לא, אבל מה קורה בכיוון לא נוח?
אתה רואה... מנסים לשים מקלות בגלגלים ולעשות את כל המתח שאתם עוסקים בו עכשיו בתוכנית. בסדר, נעבור גם את זה.
תסביר, אני מרגיש שנכנסתי באמצע השיחה.
אני לא מזהה אתכם, קלמן.
אני אסף, שותפי פה קלמן.
על מה אתם רוצים?
אנחנו לא עוסקים במתח, אנחנו מטרתנו להוריד את המתח. בוא, תגיד מה המתח וננסה לפתור אותו ביחד.
תראה, אנחנו רוצים, הקמנו ממשלת שינוי, ממשלה שפתאום מחזירה חיוך להמון אנשים. והדברים רוצים, ומנסים לעבור ולרוץ, ולעבור כל המכשולים. אבל הצד השני, האופוזיציה, ומנסים לעשות לנו את החיים קשים.
שזה תפקידם, ועל כך יש להגיד מברוק.
זה תפקידם, אבל יש לעשות את זה בטעם, לא לעשות את זה ש...
לא מבין, אתה מתלונן שהאופוזיציה תוקעת מקלות בגלגלי הקואליציה.
מנסה, אני אומר.
מנסה.
תראה,
נו, אז בכלל אתה אמור להיות מבסוט, גם הם עושים את תפקידם וגם הם לא מצליחים.
איך היית מציע להם לעשות אופוזיציה? הם בטח מאזינים לנו כרגע.
אני, האופוזיציה, בחודש האחרון, אני מסתכל, הפך להיות משחק איך להביא חוקים, להביך אחד את השני. בשבוע האחרון הייתה הצעת חוק של איימן עודה, ועדת חקירה נגד האלימות בחברה הערבית, דבר שאנחנו תמכנו וצעקנו ורצינו כל הזמן. אבל האבסורד לראות את בנימין נתניהו ואמיר אוחנה מצביעים על ועדת חקירה לחקור את עצמם. כי ועדת חקירה מתייחסת לעבר, לא מתייחסת
לעבר. אז מה מביך בזה?
זה מצחיק לראות את נתניהו מצביע בעד ועדת חקירה לעצמו, בערך כמו לראות אותך מצביע נגד הוועדה הזו.
כן, אבל אני בחרתי להיות בקואליציה. אני בחרתי.
והם באופוזיציה, לא בחרו.
יפה, יפה.
אתה עשית את זה מבחירה, להם זה נכפה.
יפה, אני אענה לך. אני אענה לך.
תיזהר במה שאתה מבקש, אומרים באנגלית.
בסדר, אחרי 21 שנה, מרץ, ואני, בחרנו להשפיע מהקואליציה. לקואליציה יש כללים, יש חוקים. אנחנו נעשה את זה ונביא את ההשפעה ואת ההישגים. אתם באמצעות הקואליציה, נביא אותם בצורה מאוד טובה.
אני חשבתי שאתה הולך להגיד שיש בקואליציה מי שתוקע מקלות בגלגלי הקואליציה.
בקואליציה למה? הכל בסדר, יש מתחים, יש...
עליית יהודים לתפילה בהר הבית. חשבתי שאתה רואה בזה מקל בגלגלי הקואליציה.
תראה, זה לא מקל בגלגלי הקואליציה, זה מקל בגלגלי כל האזור. יש הבדל. עזוב את הקואליציה עכשיו בצד. יש להוביל אותנו למתח ומלחמת דעת, זה לא קואליציה וזה לא אופוזיציה. מה שקרה אתמול שראיתי ועקבתי, זה ניסיון לחמם את המצב ולהביא להתנגשות דתית. בשביל מה כל הדבר הזה?
קודם כל אתה מותח פה ביקורת חריפה על ראש הממשלה נפתלי בנט, אני מבין, שדיבר אתמול על זה שצריך לשמור על חופש הפולחן ליהודים בהר.
אני חושב שזאת אמירה לא במקום. אני לא זוכר ראש ממשלה שאמר דבר כזה. יש חופש פולחן ויש זכות עלי. יש דבר במשפט הזה, אני לא שמעתי את זה. אני לא חושב
שהיה במקום. מזל שפתחת רדיו הבוקר.
אני לא חושב שהיה במקום. אבל חברים, אני לא מדבר על קואליציה. אני מדבר על יציבות אזור, על ביטחון, על שלום. ברגע שאתה מכוון התנגשות דתית, בין אמונה לאמונה, בין אנשים לאנשים, ואתה יודע היסטורית שהמקום הזה נפיץ, והמהלך הזה יביא להתנגשות.
תגיד, אבל בעניין ברמה העקרונית, אתה תומך בחופש פולחן בהר הבית לכולם?
לא.
לא?
אני לא מהסס. לא, יש סטטוס קוו, סוכם, שהיהודים מתפללים בכותל, המוסלמים מתפללים בחרם א-שריף, כותל, הר, מה שתגיד לו בהר הבית, צריך לכבד את הסטטוס קוו. מותר לבקר, תבקר.
אבל הסטטוס קוו הוא לא קדוש. יכול להיות שהסטטוס קוו הוא מפלה. יכול להיות שהר הבית זה מקום קדוש מאוד בשבילי, ואני רוצה את הזכות להתפלל בו.
יכול להיות שהסטטוס קוו מפלה, אבל זה בינתיים מה שמוסכם בינינו לבין הירדנים, לבין הפלסטינים, לבין כל העולם. ברגע שאני אשנה את הסטטוס לקבוע בהסכמת כל הצדדים המעורבים, דבר איתי אחרת.
עזוב את הירדנים, אנחנו חיים פה במדינת ישראל, בירושלים, לב ליבה של מדינת ישראל, עיר הבירה. אתה יודע להסביר לי, אם תגיד לי שמישהו רוצה למנוע מערבים להתפלל שם ממוסלמים, אני אהיה איתך נגד. תסביר לי מה הבעיה, מה הבעיה שלך עם תפילת יהודים שלא מתפללים במסגד.
אין לי שום בעיה, כל אחד יוכל להתפלל איפה שהוא רוצה. אני אין לי בעיה עם זה, אבל אני מדבר איתך על הר הבית, על חרם א-שריף.
הר הבית.
ברגע שיש סטטוס קוו, וברגע שהמחשבה מלכתחילה של שיקלי ואחרים היא לא תפילה, היא עניין של התגרות בצד השני. הכל עניין פוליטי, ולא עניין תפילה. אז הדברים הולכים לכיוונים אחרים.
עיסאווי פריג', כשיש התנגשויות בהר הבית או אלימות, מי נוקט אלימות? שיקלי?
ידידי, ברגע ששני אנשים מתעמתים, שניהם נוקטים באלימות.
לא, תזכיר לי מתי בפעם האחרונה אתה ראית אלימות של יהודים על הר הבית. אני אזכיר לך 1,000 מקרים של אלימות של ערבים, תזכיר לי אחד של יהודים.
תלוי איך אתה מגדיר אלימות.
אלימות. מישהו הרים יד, מישהו זרק אבן, מישהו זרק בקבוק תבירה.
לא, תפילה אתה אומר היא אלימות.
ידידי, אני לא אומר תפילה אלימות. תפילה זאת לא אלימות. אבל כל מי שזורק אבן, כל מי שעושה אלימות, צריך לטפל בו. על זה אני לא מתווכח איתכם.
אבל זה רק המוסלמים על הר הבית עושים את זה. למה היהודים צריכים להיענש כמוסלמים אלימים?
לא. זהו, אתה שוב שואל וחוזר ושואל. יש התגרות, עכשיו אני תופס אותך, ומתחיל להתגרות, בך. מה התפקידי בכל תהליך האלימות?
אני אענה לך. אם ההתגרות שלך היא בזה שאתה נמצא לידי, אז הבעיה היא איתך.
לא, אני עושה פעולות בכדי להתגרות בך.
מה, איזה פעולות? להתפלל? ממתי תפילה זה התגרות? לי אין בעיה שמוסלמים מתפללים לידי. אף פעם לא הרמתי יד על אף מוסלמי שהתפלל לידי.
זה לא העניין של תפילה, מה המסר שאתה רוצה להעביר? אתה אומר, עושה תפילה בשער התקווה. מה זאת אומרת? אתה בא, אומר לי, לך מכאן, תעוף מכאן, אני לא באתי להתפלל.
לא, התקווה זה ההמנון שלי ושלך.
תביא, בסדר, אני אמרתי את עמדתי, אני חושב שזה מהלך לא חכם, מהלך אין לו מקום, מהלך שמפר סטטוס קוו של יציבות באזור. זה לא קשור לקואליציה או לא קואליציה. אני זוכר את בנימין נתניהו שהתחייב, בנימין נתניהו שהיה ראש ממשלה ימנית יותר, שהתחייב שיהודים לא יקיימו פולחן בהר הבית, הוא יודע מה הוא אומר את זה. זה דבר שאני ואתה וכולנו אסור לנו להיגרר לשם. זה דבר
תגיד, אתה
שר לעשות בהסכמה.
אתה השר לשיתוף פעולה אזורי.
כן.
לכאורה הדבר הזה סופר קשור, לכאורה הדבר הזה היה אמור... רגע, תן לי. לכאורה הדבר הזה היה אמור לעבור דרכך כדי לעשות את הדברים בהסכמה ובשיתוף פעולה עם הירדנים שנמצאים באזור.
הירדנים צר לי מאוד, במשך 12 שנה השפלנו אותם, הזנחנו אותם, זרקנו אותם לכל הרוחות, ועכשיו אנחנו רק בחודש האחרון מתחילים לשפר את היחסים שם, שראש הממשלה נסע למלך וראש ממשלה חליפי נסע לשר החוץ, גרמנו נזק ליחסים עם הירדנים.
לא, אז עכשיו הדבר הזה... עליית היהודים בתפילה בהר הבית, זה משפר את היחסים עם הירדנים? אתה עסקת בסוגיה הזאת? בתיאום עם הירדנים את העלייה של היהודים להר הבית?
לירדן מדינה חשובה, שכינה, ואנחנו חשוב לנו לשפר את היחסים איתה, ואנחנו עובדים קשה בשביל להחזיר את החיים האלו למסלולם.
והמהלך הזה של אישור ליהודים לתפילה בהר הבית, זה חלק מהשבת היחסים עם הירדנים למסלולם?
זה חלק משמירת הסטטוס קוו ולא לשפוך שמן למדורה.
אבל אתה אומר שזה נגד הסטטוס קוו. כלומר, במשמרת שלך, כשר לשיתוף פעולה אזורי, מדינת ישראל הולכת נגד הכיוון שאתה אומר שאנחנו הולכים אליו.
ידידי,
כן.
מה שראינו אתמול בהר הבית, זה היה בניגוד לסטטוס קוו של הממשלה בשל הסכמות בין מדינות.
אני תוהה האם זה לא התפקיד שלך לתאם את זה עם הירדנים, כי אתה שר לשיתוף פעולה אזורי.
אני נמצא שם, עושה מה שאני יכול יחד עם חבריי בממשלה. עדיין עם הירדנים יש לנו יחסים קרים, אין לנו את היחסים החמים שחלמנו לעשות איתם, אבל מי אשם? 10 השנים האחרונות אשמות, לא אנחנו.
המלך עבדאללה נוסע עכשיו לארצות הברית לפגישה עם ג'ו ביידן. אני מניח שהוא יישאל על העניין הזה. מה אתה מעריך שהוא יגיד? שוב, אני שואל אותך לא כקורא מחשבות, אלא כשר לשיתוף פעולה אזורי, שהוא חלק מה... אני יודע, המטרה שלו, אני מניח, היא לייצר שיתוף פעולה אזורי, וירדן היא נדבך מרכזי בסיפור הזה.
תראה, בממשל ביידן, זה טבעי. בתקופה האחרונה, כמו שהמלך עבדאללה, גם ראש הממשלה אצלנו, יהיה בארצות הברית, שאני מאוד מקווה שאני אהיה איתו שם. ותמיד הדברים שעולים לסדר, כל הבעיות שנמצאות באזור, אם זה סוגיית הר הבית וירדן, אם זה סוגיה פלסטינית, כל הסוגיות האלו, יעלו ונצטרך...
אני תוהה, אם לא עסקת בסוגיה הזאת, סוגיית הליבה הזאת, אחת מסוגיות הליבה בין ישראל לבין ירדן, אני מניח, המעמד של הר הבית בסיפור הזה, הירדנים גם מאוד מתעניינים בזה, כמובן שאנחנו... אם לא היה לך מעורבות בהחלטה או בקישור עם הירדנים בנוגע לעניין הזה, אז מה בעצם תפקידך?
הירדנים, תפקידי רב, 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 תפקידי רב. עכשיו אנחנו במשרד, עכשיו נגעת לתפקידי, במשרד אנחנו עכשיו עמלים קשה בכדי לבנות תוכנית העבודה ומסגרת הסמכויות של המשרד. אחד הדברים המרכזיים...
מה הסמכויות של המשרד?
אז שאלת, אתם שואלים שאלה וקופתי, סמכויות המשרד. אחד הדברים המרכזיים חברים של המשרד, אתם זוכרים בהסכם אוסלו ב-93-94 היו חמישה נספחים. יש נספח בהסכם אוסלו נקרא נספח כלכלי, פרוטוקול בריז. פרוטוקול בריז, יישומו, והמעקב של יישומו נמצא באחריות המשרד לשיתוף פעולה אזורי. וצר לי מאוד, מאז 2009, על פי החלטת ממשלה עד היום, המשרד לא עסק בשום דבר שקשור לסוגיה הכלכלית והיציבות הפלסטינית. למה? כי זה לא עניין אותו. היום אנחנו עומדים בפני קריסה כלכלית של הרשות הפלסטינית שאין להם לשלם מזכורות לפקידיהם. וחוסר יציבות שם יביא לחוסר יציבות אצלנו. משרדי בחודש האחרון עוסק רבות, רבות, מול הפלסטינים איך לחזק את היציבות, לחזק את הכלכלה, זה תהליך win-win. דבר שאנחנו מחויבים לעשות אותו, ואנחנו עושים אותו. אז המשרד בחודש האחרון שם פוקוס על הסוגיה הזו, היו לנו מפגשים עם בכירים פלסטינים, ואנחנו ביחד עושים תוכניות שיביאו ליציבות ולדברים טובים לשני הצדדים. השבוע אני ואלקין מגישים הצעה להגדלת מספר העובדים הפלסטינים כאן בעוד 15,000 בכדי לנסות לעורר את התהליך, ויש לנו שורה של צעדים שאנחנו עושים אותם בתיאום עם הפלסטינים בכדי להרגיע ולהביא לבשורה טובה באזור.
תגיד, כסל שיתוף פעולה אזורי, אתה מכיר את היחסים שלנו עם סעודיה ואיחוד האמירויות, ויודע להגיד משהו על הפרשה בעניין תוכנת פגסוס ו-NSO? כלומר, האם נתנו אישור להם להשתמש בזה?
יפה, זה דרגה שלא הגעתי אליה להיכנס לסוגיות האלו. אבל אנחנו ביחסים מצוינים עם האמירויות. היו לו שיחות, פגישות שם, ויש תוכניות של השקעות, והאמירויות מגלים רצון רב.
אבל אתה לא יודע להגיד אם משרד הביטחון נתן להם אישור להשתמש בתוכנה?
לא, לא, אז זה סוגיה שאתה יכול לשאול את שר הביטחון. שאל אותי את הסוגיות...
כלומר, נתן אישור למכור להן את התוכנה, זו הכוונה.
אני מתמחה בסוגיות הכלכליות, חברתיות, בין המדינות. אני מתמחה בעכשיו, איך אני גורם להווה טוב. אני לא מתעסק בסוגיה ביטחונית-מדינית. זה נשאיר לאחרים. באמריות...
אז זה שיתוף פעולה אזורי כלכלי.
כלכלי, בעיקר...
אתה עשה לשיתוף פעולה אזורי כלכלי.
אני בעיקר בסוגיות כלכליות בין מדינות באזור, לפתוח הזדמנויות, חלון הזדמנויות וקרבה בין המדינות במרחב, ואותנו במרחב. אני מתמקד לשם. זה התחום שאנחנו, ברור. ויש הרבה מה לעשות בתחום הזה.
ברור. תגיד, נקודה אחת נוספת. יוסי יהושע חשף בידיעות אחרונות לפני כמה ימים שבמבצע שומר החומות צהל זימן 500 נהגי מסעיות ואוטובוסים להובלה של טנקים ונגמשים דרך חברות אזרחיות, זה מערך שנשען ברובו מסתבר על החברה הערבית בישראל, רק 40 מהם התייצבו. כשר בממשלת ישראל, כמה זה מטריד אותך?
תראה, אני זוכר את עצמי כילד ב-73, שאבא היה נהג מסעית, לקחו לאבא את המסעית והתייצב. זה לא... זה סוגיות שעולות כל הזמן לאורך כל השנים. אני לא רוצה לחלום שאנחנו נהיה במלחמות, אבל ברגע שיש גיוס, ברגע שאנחנו נמצאים במלחמת קיום, כולנו צריכים להתגייס, לא הבדל, לא, לא, אבל לא נגיע לשם.
לא, אבל הגענו לשם, היינו שם לפני חודשיים, ולכן אתה אומר מה, הייתי מצפה מאותם נהגי מסעיות ומובילים ערבים להתגייס כשקוראים להם?
לא, אני רק תראה. יש ערבות הדדית בין אזרחי המדינה, ערבים ויהודים. אנחנו חיים במרחב אחד, במדינה אחד, יש לנו שותפות גורל. הטיל של חמאס שמגיע לא מבדיל בין מוחמד ומשה, הוא מכוון למדינה, ויש דבר. אבל אני שואל את עצמי את השאלה האחרת, מה עשיתי ומה עליי לעשות בכדי למנוע הרג ומלחמות, ולחתור לשלום וחיבה וחיבוק.
לא, אבל כבר אבל המלחמה הזו כבר פרצה, לא הצלחת למנוע אותה, בהינתן זה, מה אתה חושב על העובדה שמאות נהגים כאלה לא הגיעו?
אני חושב...
לו אתה נהג מסעית כזה, וקוראים לך, ואתה ערבי, במלחמה, אתה מתייצב?
אני חושב שאזרח שנקרא לעזור למדינה, הוא צריך להתייצב, נקודה. אם זה מסעית או דבר אחר. זו דעתי, אמרתי את זה בעבר, ואני אומר את זה בבירור. אבל אני גם מחובתי לפעול שלא נגיע
ברור,
למצב.
ברור, הזה. מעניין. איסאווי פרג', השר לשיתוף פעולה אזורי.
מה עוד שאלות יש לכם ב...
האמת שאנחנו סיימנו, אבל אם יש לך איזה משהו חשוב שאתה היית שואל את עצמך.
יש לך שאלה, יש לך שאלה טובה לאיסאווי פרג', נפנה אליו בהזדמנות.
אז תמיד היה נחמד לדבר אתכם.
תודה, תודה, גם לנו היה נחמד, תודה רבה.
אני מרגיע אתכם, הממשלה תעבור גם את המכשולים ונמשיך להיות ביחד.
אנחנו רגועים עכשיו. תודה רבה.
יאללה, ביי.
באלון צפון העמוס ממחלף משה דיין עד דוב הוז.
מה?
עד דוב הוז.
שני אנשים חשובים.
כן. דוב והוז זה אותו אחד.
כן, ומשה ודיין. לא, המפגש בין משה. בין משה.
מפגש מעניין.
משה דמות דרמטית כמובן, ודיין.
ובהמשך ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום, דרום המרצליה עד השלום, בדרך החוף דרום העמוס ממחלף חבצלת אל כיוון מחלף גשר השלום בנתניה.
מי הייתה חבצלת? בוא נראה אותך, זה, שם מי זה חבצלת?
חבצלת הזו שהתחילה, את הכל ממש בהתחלה, בנתניה, או באזור.
כן.
הראשונה שהייתה פורצת דרך, אגב, שברה את תקרת הזכוכית. היא הייתה הראשונה, אישה הראשונה.
היא שברה את תקרת החממה.
ממש.
שם גדלה.
כן, ועשתה את זה בהמשך, גם מכפר שמריהו עד הרצליה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, פרסומות ונמשיך.
מאיה רחלין, כתבת חדשות החוץ שלנו, שלום.
בוקר טוב.
מה חדש?
תראה, בריטניה היום בעצם עושה מעשה שכל העולם מסתכל עליו בספק חשש, ספק סקרנות, ומסירה כמעט את כל הגבלות הקורונה שהיו שם בשנה האחרונה.
שזו נקמה קצת מוגזמת על ההפסד ביורו.
קצת. תשמע, אבל מי שמפסיד מזה, אם זה לא ילך טוב, זה הבריטים, אז אני לא יודעת כמה זו נקמה.
וגם כולם, אולי. אם זה ילך ממש לא טוב, אולי גם האיטלקים וגם אנחנו.
כן, יכול להיות, באמת. אז תראה, מה שקורה, אבל עכשיו, בינתיים, לפי מה שאומרים הממשלה הבריטית, הם ממשיכים קדימה.
מה המהלך? מה המהלך הבריטי?
ככה, מעכשיו לא תהיה עוד הגבלה לכמה אנשים שיכולים להשתתף באירועים, גם במקומות סגורים, המועדונים נפתחו בלילה, כל מי שעוד איכשהו עבד מהבית חוזר לעבוד מהמשרדים, ולא חייבים להיות בכלל עם מסכות בשום מקום. מה שאומר בוריס ג'ונסון זה ככה, אנחנו לא יודעים אם נחיה עם זה או לא נחיה עם זה, אבל אין לנו ברירה אחרת. אפשר עכשיו לצאת מההגבלות וללמוד לחיות לצד הקורונה, או אפשר לעשות את זה בקטב ובחורף, ואז יהיה לנו הרבה יותר קשה לחיות לצד הקורונה, בגלל כל הסיפור הזה של גם מזג האוויר, גם השפעת, יהיה הרבה יותר קשה להילחם במחלה. ולכן הם מחליטים לעשות את זה עכשיו, והם יודעים ולוקחים בעצם סיכון מחושב על כך שיהיו גם חולים וגם נדבקים, והערכות עכשיו, אחרי שבריטניה בשבוע שעבר חצתה את הרף של 50 אלף מאומתים ביממה, מדברים על זה שהם יגיעו הקיץ כבר ל-100 אלף מאומתים, אולי אפילו 200
אלף מאומתים. אבל מאיה, אין שם שום מגבלות? כאילו אין קורונה בעולם?
כאילו אין קורונה בעולם. יש באמת עוד ממש פסיק של משהו חוקי, אבל זה ממש לצאת לחגוג, לצאת, אולי יש קצת הגבלות על בידודים, קצת עניינים של החוזרים מחול, אבל באמת לא משהו שאמור להפריע לבריטים, והם באמת חוזרים לשגרת חיים לצד הקורונה, אבל בינתיים בכירים בממשל כן אומרים, בואו ננסה לחיות בזהירות, כן, להקפיד על ההגבלות, על כל מיני אמצעים, עדיין לא להתחבק, עדיין להישאר עם מסכות אם אתם יכולים, ואנחנו רואים גם שהציבור הבריטי הוא קצת מהסס בנוגע לזה, 60% מספרים שהם עוד נלחצים, הרבה אומרים שהם לא עכשיו יחזרו למועדונים, והם לא יחזרו לשבת בקונצרטים ובהצגות, למרות שעכשיו כבר מותר.
בוא נצרף אלינו את שאול צדקה, הוא תושב לונדון. שלום שאול.
בוקר טוב.
איך באמת חווה את זה הציבור הבריטי? איך אתה חווה את זה?
אני אומר שמי שלא מצליח לבעוט פנדלים, גם לא יוכל להיאבק בקורונה מאמש בחצות, אלא שהפעם זה יכול לעלות בחיי אדם. הסיבה היא לחלוטין פשוטה. אנחנו מדברים פה על צירוף מקרים לחלוטין קטסטרופלי, שבו דווקא כאשר שיעורי הנדבקים הולכים ועולים. דווקא אז מכריזה אנגליה, אני מדגיש אנגליה, משום שלסקוטלנד, לצפון אירלנד ולווילס יש מדיניות קורונה נפרדת. דווקא אנגליה זו מחליטה לצאת לחופשי כמעט באופן מלא. כלומר, אני משער שבתוך תקופת זמן קצרה, אולי אפילו בשבועיים הקרובים, נראה ששיעור הנדבקים יעלה מ-50 אלף עד אולי 150 אלף. אבל אני אומר שכל זה התחיל לפני 3 שבועות בגלל נשיקה אסורה. ומדוע כל זה? ובכן, לפני 3 שבועות, בלשכתו של מי שהיה אז שר הבריאות, מאט הנקוק, מאט, קיצור של מתתיהו, מישהו הסתיר מצלמה בתוך גלאי האשן בלשכתו. וזה גילה שיש לו, שהוא שבר את כללי הריחוק החברתי, שעליו הוא ניצח בתור שר הבריאות, ורץ אל תוך חיקה של העוזרת האישית שלו.
ניאל רומן עם העוזרת האישית שלו, כן.
ולא רק שנשק אותה, אלא גם חיבק אותה, ואפילו אימץ את ישבנה לחיקו.
ולמה זה קשור למדיניות הנוכחית של בוריס ג'ונסון?
יפה. בוריס ג'ונסון, ראש ממשלה עם קבלות של סיבובי פרסה, הוא בעל דוקטורט בשליפות מהמותן, החליט שלא לפטר אותו. אבל מאט הנקוק, מתתיהו דנן, הודיע שאין לו שום אפשרות להמשיך בתפקידו והוא התפטר. במקום אותו מאט הנקוק, מינה בוריס ג'ונסון שר אחר, שהחליט שהוא איזוז וגיבור מלחמה, יסתם עם מדיניות הבידודים והמסכות של קודמו בתפקיד, וישעט קדימה אל עבר חופש מוחלט מהגבולות קורונה. כן. הוא הביא את ההצעה בפני ג'ונסון.
והוא זרם איתו.
ג'ונסון זרם איתו, ובעצם כך נכתבו המילים הראשונות של הקטסטרופה.
זאת אומרת, הרומן שנחשף של הנקוק הוא זה שהביא את אנגליה למצב הנוכחי.
יפה.
אבל תגיד, יש אצלנו תמיד שמתקבלת החלטה בישראל לגבי נטבג, או לגבי הלימודים, או כל דבר אחר, סגרים כאלה ואחרים, אז הולכים לבדוק האם יש פער בין החלטת הדרג הפוליטי לבין החלטת הדרג המקצועי. את יודע להגיד מה אומר הדרג המקצועי באנגליה?
הדרג המקצועי אומר חד וחלק, אל תעשו מעשים נמהרים, השעתה אל עבר חופש מוחלט מהגבלות קורונה היא טיפשית, אנחנו מתריעים בפניכם שאם זה יקרה, וזה כולל כמובן עוד כמה דברים, כמו למשל השלחת המסכות, הבידוד החברתי ילך לעולמו.
ויש להם, יש להם אומרים, משקל בתקשורת, בציבוריות? יש להם איזה כן. גבי ברבש כזה שעובר בין האולפנים ואומר, חברים, אתם מובילים לקטסטרופה?
כן, שני המדענים הראשיים הופיעו כמעט יום ביומו במחיצת שרי ממשלה, כולל ראש הממשלה, והם היו לחלוטין מטריים בשער. הם לא שלמים עם ההחלטה של הממשלה, כפי שהיא. וכדי להוסיף ממד פרודי להצגה הטובה בעיר, אותו שר בריאות חדש מלפני יומיים קיבל קורונה. ומאחר והוא בילה במחיצת בוריס ג'ונסון וגם שר האוצר, היה כמובן צריך להחליט מה יעלה בגורל שני השרים האלה. ובכן, ג'ונסון ושר האוצר חשבו שאולי הם יצליחו להתחמק מן הבידוד שנכפה להם בגלל הנוכחות הפיזית שלהם עם שר הבריאות החדש. ובכן, הם חשבו לרגע אחת, אנחנו ננסה בעצם שיטה חדשה שתמנע מאיתנו להתבודד. הציבור רגז, ותוך 180 דקות, החליט בוריס ג'ונסון לחזור בו, עוד סיבוב פרסה מפואר
תגיד, בקטלוג. תגיד, שאול, מה חושב הציבור על ההחלטה הזו לפתוח הכל?
לציבור יש כמובן רגשות מעורבים. מצד אחד יש תשוקה מלאה לחזור לחיים נורמליים, מצד שני, הציבור מאבד אמון מוחלט בממשלה ובמדיניות התזזית שלה, אשר משתנה חדשות לבקרים. הציבור עשוי בעצם משני אלמנטים. האחד זה שאומר, אנחנו רוצים להמשיך לחבוש מסכות כאשר אנחנו נכנסים למרכולים, למרות שזה לא חובה. ומצד שני, הם חוששים שבעצם בעקבות הכישלונות הרבים של התקופה האחרונה, הם צועדים אל עבר אסון גדול מאוד. צריך לזכור כמובן שכאשר היו חילופי גברי במשרד הבריאות, שיעור הנדבקים היה נמוך ביותר, והוא הלך וגאה דווקא במהלך שלושת השבועות האחרונים. לכך כמובן יש להוסיף את הכדורגל, שגרם אף הוא בגלל חצי הגמר והגמר שהתקיימו בוומבלי לפני שבוע ולפני שבוע וחצי, גרמו אף הם לעלייה בשיעור הנדבקים.
כן.
כלומר, בשורה אחת אנחנו צועדים אל עבר קטסטרופה, הרבה מאוד חוששים, כולל גם כלי התקשורת.
בנימה אופטימית זו, שאו צדקה.
שהבריטים הופכים להיות לשפני הניסיון של הממשלה.
ובעקבותיהם אולי גם אנחנו, שאו צדקה, בלונדון, תודה רבה. מאיה, משפט לסיום שלך.
אני רק רוצה לומר שהתוכנית הזאת של ממשלת בריטניה היא באמת תוכנית שהם דיברו עליה כבר הרבה מאוד זמן. 19 ביולי זה תאריך שהם בונים עליו ממזמן, ועוד דחו את זה כמה פעמים בגלל עלייה בתחלואה. הם כן אמרו שהם ישקלו...
כלומר, עוד שמת הנקוק כשר הבריאות הקודם היה בתפקידו.
כן, גם כשהנקוק היה שר הבריאות.
כלומר, זו הייתה אמורה להיות גם המדיניות שלו.
נכון, אבל היה שם סיוג, והם אמרו, אם לא יהיה איזשהו וריאנט שמתפרץ וישבש את כל העניינים. עכשיו התפרץ וריאנט, וריאנט דלטה, ורואים שהוא דומיננטי יותר בבריטניה, ואף על פי כן מחליטה הממשלה ללכת ולפתוח את הגבולות, כי הם אומרים שלא תהיה להם הזדמנות אחרת, אבל זו באמת מדיניות שתוכננה בקפידה לצאת כל פעם שלב אחרי שלב מהסגר, ולא ללכת ולפתוח הכל בבת אחת, אלא לעשות את זה בצורה הדרגתית יותר ומתוכננת מראש, בעיקר.
אוקיי.
מאיה, תודה רבה.
תודה רבה.
יונתן וייס, שלום.
טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה שומכם?
אנחנו בסדר גמור, אנחנו איננו מדריכי טיולים ואתה כן.
לך תדע, אבל אולי... אולי עוד נהיה. אולי עוד נהיה ואולי אתה לא תהיה מתישהו.
נקווה שאני אהיה. בואו רק לדייק, אני מורה דרך, זה לא מה שנקרא טענה לטייטל, אלא זה פשוט מורה דרך עובדים עם תיירות נכנסת. זה הבדל מדריך טיולים ומורה דרך.
לא, לא הבנתי. עוד פעם, מה ההבדל בין מורה...
שמורה דרך הוא אדם שהוכשר הכשרה ארוכה של שנתיים ומעלה כדי לעבוד עם תיירות נכנסת לארץ, כלומר
אוקיי.
עם תיירים, לעומת מדריך טיולים שעל פי רוב עובד עם תיירות פנים ועם בתי ספר. יש כאן הבדל גדול מאוד גם בהכשרה.
וגם לסיבה שלשמה התכנסנו, אתה מתבסס בעבודתך על אנשים שמגיעים לפה מחול.
אני מתבסס ב-100% בעבודתי מהאנשים שמגיעים מחול, ולמעשה מאז מרץ 2020 אין לי פרנסה.
עוד רגע נגיע לעניין עצמו, אבל מה עושה אדם שאין לו פרנסה כמעט שנה וחצי?
בוא נגיד שדרושה כאן הרבה מאוד יצירתיות, כן לנסות ליצור תעסוקה, וכן לנסות לבנות תשתיות שקשורות לרגע שבו מה שנקרא ייפתחו השמיים, ברמה האישית עשיתי הרבה מאוד דברים כדי להעסיק את עצמי, אבל אני חייב לומר שלשבת בבית לאורך זמן זה דבר שהוא מנוון והרסני, וכמוני עוד 6,000 מורי דרך נוספים יושבים בבית, ואני מניח שהמציאות היא קשה ומאוד מורכבת לכל
מה
אחד.
מה אתה עושה כדי להתפרנס שוב? תעצור אותי אם זה מגיע למחוזות אישיים מדי?
אני אגיד באופן מאוד כללי, אין כרגע חלופה לפרנסה כמו שהתפרנסתי קודם לכן, זה בוודאי. אני כן מנסה, ניסיתי ומנסה פה ושם לגעת במה שנקרא בתיירות פנים, אבל היא לא יכולה לעבוד חלופה הולמת לפרנסה, מכל הבחינות, גם מבחינת התכנים שאותם מעבירים לתיירים שמגיעים לארץ לעומת תיירות מקומית.
שם שונים.
גם מאוד, מאוד מאוד. אני אתן לכם דוגמה, אני עובד עם הרבה מאוד, גם עם קהל נוצרי, ועם הרבה מאוד כנסיות מזרמים שונים, כמובן שהדבר הזה בגדול לא רלוונטי לתיירות פנים.
ביום חמישי הפגנתם מול הבית של שר האוצר אביגדור ליברמן. מה רציתם להגיד לו?
אנחנו בעצם מבקשים משר האוצר ליברמן לבוא ולסייע למתן פתרון למשבר הזה. מחד, לא ייתכן שבו בשעה שכמעט כל יום תשים כ-40,000 איש ישראלים לחול וחוזרים לכאן, ישנה איזושהי איפה באיפה בין פספורט לפספורט, בין אנשים שהם מחוסנים, מגיעים לכאן בקבוצה מאורגנת, ולמעשה מאוד ממושמעים, אני אומר לעומתנו שנוסעים חופשי, וכמובן שהייבוש של הווריאנט, או, אני אומר בפרט, קשור בהגעה שלנו. אז זה דבר ראשון.
לא, לא, תסביר רגע משהו. שרון עידן כתבנו מפרסם אתמול במהדורה, שכניסת התיירים שהייתה אמורה לקרות באוגוסט, נדחתה למועד לא ידוע. המדיניות כיום היא שישראלים יכולים לטוס לחול, ישראלים, אזרחי ישראל, יכולים לטוס לחול, שוב, עם הגבלות כאלה ואחרות, בידודים כאלה ואחרים,
ותיירים לא יכולים לבוא לפה. זו לא מדיניות הגיונית לשיטתך?
אני אסביר. שוב, כיוון שהווירוס לא מבדיל בין פספורט לפספורט, כיוון שהנהלים של משרד הבריאות יכולים בהחלט להיות תקפים גם לגבי תיירים שמגיעים ממדינות מחוסנות, עם אישורי חיסונים, עם בדיקות סרולוגיות, עם ה-PCR, כמו שאנחנו בעצם עושים באותה צורה שהיא, בעיניי הדבר הזה הוא מאוד מאוד בעייתי. זה דבר אחד. ונניח שבכל זאת החליט משרד הבריאות ומשרד האוצר שכרגע לא מאפשרים את הדבר הזה. למעשה, אני חייב לומר את זה בכאב גדול, אני וחבריי, 6,000 חבריי, נזרקנו מה שנקרא מתחת לגלגלי האוטובוס. ולמעשה אין לנו כרגע שום סיוע ושום פתרון.
רגע, אבל יונתן, עוד לפני הסיוע הזה, מה שאתה אומר בעצם, אם אני מבין נכון, אתה אומר ישראלי שנוסע לטייל וחוזר, והוא מחוסן, צריך להיות שווה ערך לצרפתי שמגיע לכאן והוא מחוסן. שניהם מסוכנים באותה מידה. ולכן בואו נפתח את מדינת ישראל לתיירות.
אני לא, עוד פעם, אני לא איש משרד הבריאות, ואני גם לא...
לא, אבל זה מה שאמרת, לא?
בוא נדייק בדברים האלה עצמם. אני אומר דבר כזה, יש כאן איזשהו מצב אבסורדי, שבו אנחנו רואים, באמת אני אומר, עשרות אלפי אנשים חוזרים, וכנראה שחלקם מייבאים את אותו וריאנט. אנחנו כישראלים, אני אומר, גם לא תמיד כל כך ממושמעים, העקיפה היא עקיפה מאוד חלקית, בא בשעה שאני אומר, אין שום בעיה לבוא וליצור איזושהי מדיניות מאוד מסודרת, גם בנתב"ג, גם על ידי משרד הבריאות, ואני אומר, גם הניסיון שלי עם חבריי מורה הדרך, שיחידי סגולה כרגע עם מעט, מעט מאוד קבוצות שנמצאות כאן בארץ, שאכן נמצאים 24 שעות של בידוד, והתיירים נענים לזה וממושמעים לחלוטין, שמסתובבים ביחד, שבגדול לאור ניסיון שלי בעשור האחרון, לתיירים כשלעצמם, בטח שבקבוצה מאורגנת, אין נטייה להתפזר ולהסתובב בעצמם.
למה שר האוצר הוא הכתובת?
קודם כל, אני חושב שמי שצריך לסייע לנו בעת הזאת, במצב שבו למעשה כל המשק חזר לעבוד, ואנחנו הענף היחידי שלא חזר לעבוד, ואין שום פתרון כרגע למתן סיוע, אנחנו צריכים לקבל איזשהו סיוע. בוא נגיד דבר כזה.
עד עכשיו הייתם בחל"ת?
עד עכשיו היינו בחל"ת, וכיוון שמורי דרך הם באיזה מין סטטוס מעניין של שילוב של עובדים עצמאים, יחד עם עובדים שמקבלים תלושים, אנחנו גם קיבלנו, חלקנו לפחות, חלקנו גדול קיבל גם מענקים. מה שאפשר
לא, אבל בעצם... התביעה, אבל אמרת כשקלמן שאל אותך על ההפגנה מול שר האוצר, הזכרת קודם כל את המדיניות בנוגע לשמיים, מי יכול להיכנס ומי לא, שזה תלונה שצריך להעביר או לשר הבריאות או לשר התיירות, לא?
לא, אני צריך להסביר דבר כזה. קודם כל, אנחנו רוצים כמובן לעבוד. לי באופן אישי היו הזמנות כבר ליולי שבוטלו, הזמנות לאוגוסט שבוטלו, כרגע למעשה גם ספטמבר בוטל, ואי אפשר לדעת מה הולך לקרות. צריך להבין שהנזק כאן הוא לא נזק רק של החודש, חודשיים, שלושה הקרובים, אלא למעשה לא רק עד סוף שנה, כמה מחבריי שהיה להם הזמנות לאזור נובמבר, דצמבר של 2021, נדחו כבר ל-22 וחלקם אפילו ל-23. זאת אומרת, מבחינת הנזק הכלכלי שנגרם כאן, לענף שלמעשה היה הענף השישי בהכנסותיו, ב-2019, שהכניס 23 מיליארד דולר לקופת המדינה, כאן דרוש איזשהו מענה כדי שאפשר יהיה להתניע בחזרה לתוך העגלה הכלכלית של מדינת ישראל. מה שיקרה כתוצאה מזה, מעבר לזה שכמובן שתהיה כאן איזושהי הסבה של חלק מחברינו מורי הדרך, זה לאבד את אחד הנכסים הכי גדולים, ואני לא מגזים, הכי גדולים שיש מדינת ישראל, למורי דרך שהם חוד החנית ההסברתית, ואלה שבעצם מוציאים ומביאים את התיירים לכאן, וכדי להניע את זה מחדש את הדבר הזה, ייקח המון זמן.
אז אתם רוצים כרגע שימשיכו לכם את החל"ת?
למעשה, אנחנו רוצים כרגע שיתנו לנו איזשהו סיוע כלכלי, כדי שאפשר יהיה להתקיים בכבוד. כרגע למעשה אין שום סיוע. חשוב לציין שאומנם החל"ת ניתן לאנשים מעל גיל 45, ממשיך ניתן לאנשים מעל גיל 45, מה שאומר שכל מי שמתחת למעשה דוחקים בו כבר עכשיו לעשות הסבה, הסבה מקצועית כידוע זה תהליך ארוך ומייגע, ואני מניח שלא מצפים מאיתנו שנחזור לעבודות סטודנטיאליות, כשאנשים כבר נמצאים בתוך חייהם ומחזיקים בתי אב ומשקים. וכמובן היינו רוצים, אם חס וחלילה נגיע ליום הזה שבו צריך לעשות סבה מקצועית, שיהיה לנו את האפשרות לעשות את זה בצורה מכובדת וראויה, בתנאים טובים, אבל אף אחד לא רוצה להגיע למצב הזה.
תגיד, מה המומחיות שלך?
המומחיות
בהדרכת טיולים פה בארץ?
אני אגיד לכם, אני עבדתי עם באמת עם האנשים הכי מכובדים שבאו לכאן לארץ. אני הדרכתי את הנסיך וויליאם, הדרכתי ראשי ממשלות, הדרכתי נשיאים, הדרכתי ראשי חברות.
לא, עזוב, מבחינת, לא יודע,
טיול
שאתה יודע לעשות היטב.
ירושלים היא אהבת חיי, ממש ככה. כל נושא הדתות הוא נושא שהכי קרוב לליבי. ובכלל, כמה שיותר אני אומר לדברר את ארץ הקודש.
אתר אחד שאתה הכי אוהב להביא אליו תיירים?
זה ישמע לכם הכי קלישאתי בעולם, אבל, אולי לא קלישאתי, אבל עיר דוד בעיניי המקום אולי הכי חשוב שיש בעיניי במדינת ישראל כיום.
מה הנקודה החשובה והמרגשת ביותר בעיניך?
בעיניי, מעבר לזה שכאן, מה שנקרא, כאן הכל התחיל, הנקודה הנוספת כאן זה שהמקום הזה הוא לב וערס כל הדתות האברהמיות. ולמעשה זה מה שמאחד אותנו. על אף כל המלחמות שירושלים עברה וארץ הקודש עברה, המקום הזה בסופו של דבר הוא באמת לב העולם. והדבר הזה מפעיל אותי ומרגש אותי כל יום מחדש עד היום הזה.
יונתן וייס, מורה דרך, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה לכם, יום טוב.
עכשיו גם לי להיות מורה דרך לכמה רגעים.
מורה דרך, מורה לחיים.
דרך ירושלים תל אביב, עמוסה ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, ואני מורה לכם לנסוע בדרכים חלופיות. סתם, תעשו מה שאתם רוצים, אני, אכפת לי. גאה לכיוון דרום. בעצם אכפת לי, נראה זה גם עובר שם. סתם בדרכים חלופיות, אני מתכוון לעבור שם.
הכל בסוף התנקז לעניין הקטן הזה של...
שלי? של החיים שלי?
כן, נוגע לי או לא נוגע לי, יעזור לי או יזיק לי. איפה עם ישראל? איפה הנצח?
אני אגיד לך איפה עם ישראל. עם ישראל בדרך ירושלים תל אביב. כי היא עמוסה.
יותר מדי ממנו. אופו מפה עם ישראל, אופו.
אנשים, יותר מדי אנשים טובים באמצע הדרך. גאה לכיוון דרום, עמוס ממורשת, מחלף אם המושבות, צפונה ממחלף השיבה, עד גבעת שמואל, עוד דיווחים.
כאן אם המושבות נפצה, תקרת זכוכית.
נכון. עוד דיווחים, כאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר. פרסומות ונשוב.
שרון עידן הוא כתבנו לענייני תחבורה, תעופה ותיירות.
נה, יש מישהו שלא יודע את זה? למה אתה מספר לי את זה?
אני יודע, אתה מתחיל להגיד לי, זה טוב לי, זה לא טוב לי.
מה ירח לי נכתב את חזות החוץ? רועי שרון הוא ראש דסק הצבאיות פה.
אם אמרנו שרון, מה העניינים שרון?
מה קורה, מה העניינים?
אנחנו בסדר, מה איתך?
עוד יום בנתב"ג, ככה זה נראה.
אני רואה את התמונות שאתה מעלה לטוויטר, כאילו אנחנו היחידים שנשארנו פה.
תקשיבו, זה די מדהים מה שקורה בשדה, אנחנו מדברים היום על מספרים...
כל עוד הוא לא מעלה תמונות מחול, אני בסדר עם זה.
נכון.
לא צריך לנקר עיניים לכל העולם. אנשים בנתב"ג, בסדר. חוויית הנתב"ג היא חוויה סבירה.
שלפני שנה הוא העלה כמה וכמה תמונות מחול, מכמה וכמה מדינות בחול.
אל תהיה קטנוני, שש מדינות בשש פעמים, קלמן.
סליחה.
אבל אם אנחנו רגע מדברים ברצינות, תשמעו, בנתב"ג...
דיברנו ברצינות עד עכשיו.
ברור לי, והמספרים רק ילכו ויגדלו. תראו, ניצן הורוביץ, שר הבריאות, אומר לפני כמה דקות באופן חד משמעי שהסיפור של סגירת נתב"ג כרגע, הוא מדגיש, לא עומד על הפרק, זה לא הולך לקרות, אבל כן יהיו שם הגבלות יותר ויותר. אני מזכיר לכם, אסף וקלמן, שהסיפור הוא בעצם ברשימת המדינות שכל כמעט 5 דקות מתחלפת ומשתנה, ובעצם אנשים היום שרוצים באמת עדיין למצוא הלכו, לא יודעים לאן זה, כלומר, אין פה ודאות כמעט בשום דבר. אפילו מדינות כמו קפריסין, שיש לנו ממש 10,000 ישראלים שהזמינו אליהן, טורקיה, שאנחנו מדברים על 3,000-4,000 מי שיוצאים אליה ביום, בעצם יום שישי הקרוב נכנסות לרשימה של מדינות שמהן יהיה בידוד מוחלט בחזרה. תראו את ספרד, כן, מדריד, ברצלונה.
בידוד זה 7 ימים, נכון?
בידוד של 7 ימים, עם שתי בדיקות, כן, זה יכול להיות יותר אם אתה עושה פחות, ואני אומר, גם הרשימה של המדינות השחורות, תלך ותגדל באופן משמעותי. מה זה?
המדינות השחורות זה מדינות שמה? שאסור לטוס אליהן?
שבשום פנים אתה לא יכול לטוס אליהן, אלא אם כן קיבלת אישור שלא תקבל מוועדת החריגים, לא נותנים אישורים, ובאמת ספרד...
כמה מדינות כאלה יש?
תראה, יש משהו כמו 12 מדינות כאלה, 3-4 מהן הן מדינות שישראלים נוטים לבקר בהן, זה בעיקר ספרד שתיכנס בסוף השבוע, רוסיה, בלרוס וגם הודו, למדינות האלה אסור להיכנס, כלומר מי שנוסע, מי שנמצא, ואנשים מנסים, אין יום שאנשים לא עולים על מטוסים, גם בטיסות קונקשן, מגיעים או יוצאים למדינות האלה וחוטפים קנס של 5,000 שקלים. כאן...
לא, אבל מה, הסנקציה היא 5,000 שקל קנס, אם הייתי שם?
כן.
זה לא שאומרים לי, טוב, היית בהודו, אל תחזור.
לא, לא, אתה מקבל קנס של 5,000 שקל, לא אומרים לך אל תחזור, אבל לא רק אם אתה חוזר, אלא גם אם אתה יוצא. כלומר, חלק גדול מהאנשים נתפסים כרגע דווקא ביציאה, בדרך כלל הם מתחכמים עם דרכון זר, הרבה מאיתנו יש דרכון כפול, ואז הם בעצם...
אבל אין טיסות להודו עכשיו.
יש טיסות, תראה, להודו אין טיסות ישירות, יש טיסות ישירות רק לעובדים, אבל לעובדים זרים, אבל אתה יודע שלהודו אפשר להגיע בטיסות קונקשן בלי שום בעיה.
לא, אז אם מזהים, אם מזהים בשדה, בנתב"ג, שהיעד שלי בסוף הוא הודו, אז אני נכנס.
בהחלט, כן, ואתה נכנס גם כשאתה חוזר, אם הם מצליחים לעלות עליך, וכאן זה יותר מורכב, כי בחלק גדול מהמדינות הם כבר לא מחתימים דרכון, וגם כשנכנסים לישראל, לא ממש בודקים דרכונים, אלא באופן אוטומטי.
תגיד, אני בשבוע שעבר חזרתי מפולין. בהלוך לא נדרשתי לבדיקת קורונה, בחזור נבדקתי, נבדקתי בפולין, ונחלתי פה ועשיתי עוד בדיקה, ושוחררתי הביתה, כלומר, קיבלתי את התוצאה השלילית, תודה לאל, בערב. עכשיו אין מדינות כאלה, נכון? או שיש? כלומר, מה מינימום בידוד שאני יכול להשיג?
תראה, היום מכל מדינה בעולם שאתה חוזר, בעצם עד שאתה מקבל את התוצאה של בדיקת הקורונה שיכולה להיות...
אני בבידוד.
הבדיקה שעשית בנתב"ג, אתה בבידוד.
איזה מדינות אלה?
אלה כל מדינות העולם. כל מדינה שהגעת ממנה, לא משנה אם היא ירוקה או לא ירוקה, אתה נמצא בבידוד עד לתוצאה שאתה מקבל תוצאה שלילית.
לא, אני מתכוון, יש דרגה חמורה יותר, כפי שתיארת.
הדרגה החמורה יותר היא מה שנקרא מדינות באזהרת מסע, שאז אתה תהיה בשבוע בידוד, וכאן אנחנו כבר לא מדברים על מדינות שכמעט ולא מגיעים אליהן, אלא תקשיב, אתה מדבר על אנגליה שיש אליה, היום למשל 2,000 איש שיוצאים ונכנסים על קפריסין, אתה מדבר על איחוד האמירויות, גם שם אלפים רבים שכמובן יוצאים לשם, גיאורגיה, רק אתמול 1,600 איש יצאו לשם, אלה מדינות שכשאתה חוזר, אתה נמצא בבידוד מלא ומוחלט של 7 ימים, ואני אומר לך שהרשימה הזאת תתרחב באופן משמעותי מאוד, וגם יוון בדרך אליה, רק שתבין, יוון זה 52,000 איש שאמורים לצאת בשבועיים וחצי הקרובים, והם יחזרו למעשה לבידוד.
שרון עידן, תודה רבה לך.
תודה, תודה לכם.
מחר נדבר על זה שלדעתי ה-5,000 שקל זה לא מספיק.
לא, אני התפלטתי, זה באמת סנקציה קלה.
בשביל הרבה מאוד אנשים שמוצאים כבר את ה-15,000 שקל כדי לנסוע לאנשהו, זה לא נעים, זה הרבה כסף. אבל...
איתמר דרוקמן ערך אותנו, אביגל בסור ואלה הגנה הפיקו, דני רוקי על הביצוע הטכני, יהוד כהן נתן את דיווחי התנועה.
זה מרתיע.
קלמן ליבסקין, תודה רבה לך.
סף ליברמן, להתראות.